עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב. קודם כל שידורנו היום ספורט אחת, ערוץ 51, 20-55, יורוקאפ, לבלואה, אולם מגרמניה, לבלואה צרפת, 22-50, מוקדמות מונדיאל, בבית הדרום אמריקאי, אקוודור, קולומביה ונצואלה מול צ'ילה. ספורט 2, ערוץ 52, 10-22-00, טניס, טורניר סיום העונה מאסטרס, טיטיפס מול רובלס, בעשרה לאחת לפנות בוקר, מוקדמות מונדיאל, פרגוואי מול בוליביה. ספורט 3, ערוץ 53, יש לנו ב-21:30 ליגת האומות, ספרד גרמניה, ב-2:20 לפנות בוקר, מוקדמות מונדיאל, פרו ארגנטינה. ספורט 4, ערוץ 54, 21:35, ליגת האומות, חגיגה אירופית, ב-10:50 לפנות בוקר, אורוגוואי, ברזיל. ספורט 55, ליגת האלופות בכדורסל, הפועל חולון, צמוקי מינסק, 21:35, ליגת האומות, קרואטיה מול פורטוגל. 5 פלוס, ערוץ 56, רבע לשבע, כדורסל, ליגה לאומית שנפתחת היום. הפועל אפולה, אליצור אשקלון. 21:35, ליגת האומות, שוויץ מול אוקראינה. 5 גולד, ערוץ 57, 19:30, יורוליג, אנדולו 0 מול ביירן מינכן. 9:35, ליגת האומות, ערוץ הקיבוץ. 5 סטארס, 5-5-5 בהוט ו-59 ב-YES, מ-5 ל-7 ערב היורלי. עד כאן השידורים, אהלן פרימו.
אהלן, מה קורה?
נו, מבשלים איזה בלוף למחר, לקראת המשחק עם...
לא, לא בלוף, אתה יודע שאצלנו תמיד זוכרים את הסוף. עכשיו, תאר לך מחר ישראל
עולה... תתחיל בהתחלה.
מה זאת אומרת?
אנחנו כבר לא עולים משום מקום.
או לא עולים, אבל אתה לא יודע מה אני אומר. אני אומר, אם מחר במקרה ישראל בנתניה עושה הצגה לסקוטלנד, מה יגידו? הנבחרת מצוינת, ישירו את רוטנשטיינר. שרוטנשטיינר לא צריך להיות בנבחרת בכל מקרה, עשה את כל הטעויות האפשריות. רוטנשטיינר, גם אם מחר...
גם אם הוא נותן 7-0 לסקוטלנד.
אני לא נעול על זה, עוד מעט תהיה לנו גם...
גם אם הוא נותן 7.
אל תאמין למה שאומרים לך, הם משנים כל יום את הדעה.
אבל תקשיב, יש דבר אחד, היו ציוני דרך שנתנו לו, והסתכלו שם על מבחן התוצאה של עלייה, לא עלייה, אוקיי?
אם זה מה שאמרו לו בתחילת הקדנציה, עלייה, לא עלייה, הוא לא ימשיך. אבל אני יודע מה קורה פה, כל שני וחמישי, עוד מעט יקומו המתנגדים לאבוקסיס, אלה שרוצים שימשיך את רוטנשטיינר, שמע, זה לא יאמן כל הבחירה פה, כמה שיותר מהר שילך. אגב, היום דיברתי עם אלישה לוי בצהריים, שיחה בסבבה, אתה יודע מה הוא אמר לי? שסלובקיה וסקוטלנד לא פחות טובות מישראל. לא אני אומר, אני אין לי מושג. אמר אליש הלוי.
מה זאת אומרת לא פחות טוב?
הם לא פחות, ישראל לא פחות טובה מהם.
אבל איפה אנחנו?
הם עלו ליורו.
נו, אז מה, אנחנו לא במשחק בכלל.
אז זאת אומרת, אסור לנו להשוות אותם.
איך אני יכול להשוות?
שיחקו נגדנו.
ברמה.
ברמה?
הבנתי, בתחרות מלכת החן, הם היו חינניות כמונו.
אני לא יודע מה זה חינניות, כדורגל?
זה ספורט, ספורט. ספורט,
הם הגיעו ואנחנו לא.
ספורט זה תחום מדיד.
נכון.
אוקיי?
כישלון או הצלחה.
יפה, יש תוצאה. בודקים, אנחנו 50 שנה לא היינו בכלום.
ואני חושב שלא, הם לא נהיה. לא יודע אם 50, אבל לא נהיה.
אני איתך.
לא נהיה.
אתה מבין? אני איתך. מה, לא יודע בכלל איך משווים. מה זה ברמה, ברמה? מה אכפת לי הרמה? תעיף כל היום. סקוטלנד העיפה שני משחקים. היא ביורו. מה זה מעניין אותי בכלל?
היא פעמיים עלתה עם פנדלים. אלוהים היה איתה.
גם אלוהים, וכנראה גם קצת יכולת.
לא, יכולת פנדלים אין.
רגע, לנו אין אלוהים.
לא,
אז מה, אלוהים שלהם.
ערן זה אבי יחמיץ פנדל, והם הכניסו, מה זה, זה מזל?
מה לעשות? מה זה, מזל?
פנדל, זה בעיטה.
אבל הוא יחמיץ.
יחמיץ.
יפה.
והם הכניסו.
והם ביורו.
אבל על הדבר הזה הם ביורו, על זה.
בסדר, הם ביורו אבל.
הם ביורו.
ואנחנו לא.
ואנחנו לא, ולא נהיה גם.
ולא נהיה. אז אולי מספיק עם השטויות שיש לנו נבחרת וכל הדברים האלה?
מי אמר? אמרנו שיש להם כישרונות, אמרנו שיש לנו כישרונות, לא אמרנו נבחרת, מה זה נבחרת?
הכישרונות.
נבחרת, יש היום תראה, ספרד גרמניה, זה נבחרות, אנחנו לא שם.
אנחנו לא שם, וכישרונות כמה יש לנו?
מלא.
ברמה האירופית.
ברמה האירופית?
כן,
כמה? שלושה משחקים?
כן,
זהו. דבור,
זהו.
אבל זה לא אומר שגולסה, יונתן כהן ואילון אלמוג לא יכולים לשחק באירופה. זה עניין של סוכנים, זה עניין של מעקב של מאמן. אולי הוא לא סומך על ישראלים.
גולסה לא היה באירופה?
היה.
ו?
גולסה היה צריך להיות ב...
באיטליה.
היה צריך להיות באיטליה, שהיה ילד, אחרי זה שיחק באתונה. בסדר, היום, אני רואה את היכולת שלו היום. הוא לא נופל מאף שחקן אירופאי בקישור.
הוא ביכולת שלו מכבי תל אביב.
לא, שראיתי אותם בנבחרת ישראל, סקוטלנד, סלובקיה, צ'כיה, הוא לא נפל מהם.
יש לנו שלושה כישרונות.
יש לנו שלושה
בינתיים.
בגלל שהם ישראלים, אנחנו רק שלושה באירופה.
זה בגלל הקטע שאנחנו יהודים.
לא יהודים, ישראלים, זה ליגה לא נחשבת.
מי שלנו?
תגיד, אם אייל גולס היה שחקן בדני,
אני לא מבין,
הוא לא היה באירופה. הוא לא היה משחק בקבוצה יותר גדולה, ברור שכן.
אני לא יודע, בגלל שהוא ישראלי לא לוקחים אותו?
בטח, לא בגלל ש... לא הגזענות, בגלל שאנחנו ליגה לא נחשבת.
אז למה לקחו את מונס?
אז אני אומר, יש יחידה סגולה.
כי הוא ערבי.
לא, יש יחידה סגולה.
מה זה יחידה
סגולה? וייסמן.
אבל הוא היה גולסה.
אבל היו לנו גם שחקנים גדולים.
אבל הוא היה. הוא היה גולסה באירופה.
היה, אבל... אז בשנה הזאת הוא לא הצליח. שנה אחרי זה הוא היה מצליח. מה זה משנה?
איך אפשר לדעת אם הוא מצליח שנה אחרי זה?
אירוני, תסתכל איך הוא משחק היום. הילד הזה שחקן ברמה אירופאית.
הוא משחק היום, הוא משחק היום בליגה ישראלית.
נכון.
שהיא אחת מ...
אחת החלשות. באמצע.
בינוניות מינוס, כי ראית יותר גבוה.
אבל אתה אמרת שראית את כל משחקי הנבחרת ישראל.
נכון.
אבל לא ראיתי את גולסה שנפל משחקן סקוטי או צ'כי או סלובקי.
אבל תקשיב, לא יודע אם נפל, כנבחרת, התרסקנו.
נבחרת אני לא מדבר איתך על נבחרת. נבחרת לא עלינו.
נבחרת לא רק שלא עלינו, לא רק שלא עלינו. סיימנו עם 11 מ-30, מקום 50 בבית.
בושה וחרפה.
אוקיי?
כישלון.
וכעת אנחנו עם 5 מ-15.
כן.
אוקיי?
אז אני...
שייתכן, ייתכן מצב שבו, אם אנחנו נפסיד לסקוטלנד, וסלובקיה תוציא טקו...
אנחנו אחרונים.
מזה, ונפסיד לסקוטלנד, נגיד, בהפרש שני שערים.
ואז יהיה לנו סיכוי להגיע.
למה?
כי אם נהיה בדרג ד', אולי נצליח לנצח כמה נבחרות...
לא, זה דרג ג', זה דרג ג'.
דרג ג'.
זה דרג ג'. אז זה מה שאני אמרתי, אנחנו צריכים בדרג ד'.
תקשיב, אנשים חושבים שבהתאחדות לכדורגל זה פנסיה, זה חברת חשמל דן ואגד. בוא תקשיב, כמו שאמרת, יש תוצאות. אחד...
ובזה אתה מבין, כי היית בדן וגם
נכון, נכון.
דיין ובוועדים.
יפה,
והכל.
יפה. עכשיו יש לאנשים שעובדים, עובדים עד גיל מסוים. בהתאחדות זה לא פנסיה, התאחדות זה הצלחה או כישלון. תקשיב טוב, ביום שישראל מפסידה ליהי פארו בצעירה, והמאמן הזה ממשיך לאמן, הם כאילו לא מבינים את הטעות מה נעשה פה, שאנחנו נבחרת הכי גרועה באירופה. אף אחד לא עשה כלום בנידון. שאנחנו 11 מ-30 בליגה באירופה וממשיכים עם רוטנשטיינר, אנשים פה לא מבינים מה הם עושים. אנחנו לא נגיע ככה בחיים. סותמים פה את העיניים ולא אומרים, בוא'נה, יש פה כישלון עצום. ואנשים מדברים איתי, רוטנשטיינר צריך להיות מנהל הצעירה. מה, אתה השתגעתם?
תקשיב, אם אתה מביא לי עכשיו את פפ, את...
אם תביא לי את פפ לארבע שנים, אני אגיד לך, יש סיכוי.
אם אני מביא לך, אם אני תביא לי עכשיו את פפ, ותביא לי מי אותו תחת הגרמני הזה מליברפול, ואת מוריניו בתורק יועץ, אוקיי? אנחנו באותו מצב.
אני לא חושב, מאמן טוב יוביל אותנו.
אנחנו, לנבחרת.
נבחרת ישראל, מאמן טוב יוביל.
כן, כן.
למה אתה הולך לגדולים ביותר?
זה 13 ימי אימונים בשנה.
אני רוצה...
מה אפשר לעשות שם? זה קבוצה?
תביא לי את פאולו סוזה עם כל הצוות שלו. רק לא ישראלים. שאלון חזן לא ילך עם המחברת אחרי רוטנשטיינר. לא רוצה את המחברת והוא מכניס מגן במקום מגן. אוקיי? לא רוצה.
כן, נכון, הכי טוב בלי מגנים, רק מתקיפים. טוב, אורחים מופיקים, שר פלסר ומלי בנימינוב. אחרי על השידור ב-103, איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5, אמג'ה בדר, בדיגיטל האורך הוא עמיתי דואק, ואנחנו בכל המדיות שתמצאו, אני לא יודע אפילו להגיד את השמות. אנחנו מתקדמים קודם כל לסיפור שאמור להיות הצלחה, כי בחדורגל אין כאלה, ואנחנו מדברים על הדראפט של דני אבדיה, יש שם גם ים אדר, שעשוי להצליח, ירון טלפס, ספורט 5, אהלן, ערב טוב.
מה העניינים?
בסדר, חיים בצניות, נו, אתה מתכונן לקראת הרגע הגדול.
כן, ואגב, הדיון שלכם כדורגל, אולי מה שאנחנו צריכים זה כל מיני זופים כאלה, אתה יודע, מהזרים, להפגיש אותם עם בנות ישראל, או להפך, אגב, שחקניות שבאות לפה כדורסל, להפגיש אותם עם בני ישראל.
נכון, פיני גרשון, פיני גרשון בראיון אמר, צריך לחתן ישראלית עם, מה הוא, סרבי?
סרבי.
סרבי.
הוא סרבי, כן. אגב, יאו מינג, אומרת האגדה, שהסינים, הממשל הסיני, חיבר בין שחקן כדורסל שהיה 2.10 לשחקנית של 1.90 ויצא 2.25.
הסינים חזקים בברידינג, אבל בוא באמת עד שזה יקרה, כי זה לא יקרה, אתה יודע, יש לנו שס, בס, אגודה, שרי פנים וכאלה, אנחנו לא כמו הטורקים שאתה נוחת כנוצרי קתולי עם צלב ובביקורת דרכונים אתה כבר קורך מוחמד, אנחנו עוד לא ברמה הזאת. אבל בוא נדבר באמת על הלילה שבין רביעי לחמישי וגם מה שקורה עכשיו. מה שקורה עכשיו, טלפז, זה באמת כל המנהלים המקצועיים במועדונים, הג'י-אמס, יושבים עם הצוותים, עם כל המחברות והסטטיסטיקות והמטריצות, והולכים על הבחירה עד השנייה האחרונה. בוא קודם כל תסביר לנו איך זה קורה. תסביר לנו, למאזינים, איך זה קורה, כי מרוב שכולם פה, אתה יודע, רוצים את דני בצמרת, מספר 2 או 1, שכחנו שיש עוד כמה כדורסלנים שמשתתפים שם.
אז קודם כל, היופי בתהליך הזה זה שבעצם יש מאות שחקנים שהם יכולים לבחור מהם, וזה כמו כוחות בשכונה. עכשיו, למה אנחנו אומרים דני 4, 5, 2, 8? כי אנחנו קוראים את מה שהתקשורת האמריקאית כותבת, והיא מוזנת וגם מזינה אגב את הקבוצות במשך שנתיים בדרך כלל לקראת כל דראפט. אז יש שוק שלם של אינטרסים, ובסופו של דבר יש תהליך מאוד יפה שיתחיל בשלוש בבוקר שבין רביעי לחמישי, שיעלה הקומישיונר, והוא ממש מקבל, כל פעם הוא מקבל דף נייר עם ההצבעה, הבחירה של הקבוצה הראשונה, הקבוצה הראשונה נכונה עכשיו עם מינסוטה, והיא תבוא ועד יש לה, מהרגע שמתחיל הדראפט רשמי יבוא הקומישיונר יגיד שלום לכולם, ערב טוב, הדראפט התחיל, יש עכשיו למינסוטה טימברוולבס 5 דקות להביא את ההצבעה שלה. בחמש דקות האלה סביר להניח שבמקרה שלהם, אולי הם עוד יקבלו איזה טלפון מפתיע עם הצעה, אבל הם כבר יודעים מה הם רוצים לעשות. בחמש דקות האלה הם יסתכלו אחד על השני ויסמיקו קצת ויגידו, טוב, יש עוד איזה רעיון למישהו? אם לא, יאללה, הנה, מגישים את ההצעה.
תגיד, טלפז, אני רוצה לשאול אותך, כי אני אדיוט בקטע הזה, הפעם האחרונה שראיתי את זה ולא ראיתי את זה בלייב, זה היה עומרי כספי, אתה זוכר, מיבנה.
ברור, 2009.
בדיוק. נכון שלשחקנים אין סיי, זאת אומרת, הקבוצה בוחרת אותם והם רואים את זה כמוני כמוך בלייב. נכון?
נכון מאוד. אין שום
סי. עכשיו אני שואל, עכשיו אני בתור דני אבדיה, אולי הקבוצה שתיקח אותי היא לא בדיוק זאת שמתאימה לי?
נכון? לא שואלים אותך, פרימו. זהו, זה היופי של השיטה. לא שואלים אותך, אתה עבד של מיליוני דולרים.
בגלל זה נקרא דראפט, גיוס.
נכון, גיוס, בדיוק ככה. ולא שואלים אותך, הדבר היחידי שקרה במקרה של כספי, זה שהקבוצה בתוך החמש דקות החליטה אחרי 2 דקות, הודיעה לסוכן שלו שמיד הרים טלפון, ורואים אותו, אני זוכר שהיה לנו אז לייב מצלמה עליו, בשידור הזה, ורואים אותו מקבל את השיחה, לא אומר כלום לסביבה, אבל הוא יודע כבר. ואני זוכר שהייתי בדראפט ב-2016, הייתי באולם בברוקלין, ואז היה אינטרס, הייתי אז מטעם מכבי תל אביב, ורצינו את בנדר שיבחר כמה שיותר גבוה, ובאולם עצמו, ברגע שהגיעה הבחירה פנימה, אם היא מגיעה לפני הזמן, ראינו כבר מצלמות זזות לכיוון השולחן, אז אני ישבתי ביציע וראיתי את המצלמות זזות לכיוון השולחן של בנדר. אז 40 שניות לפני ההכרזה כבר ידעתי. אז זה הדברים היחידים שיכולים לקרות, במקרה שלנו פה זה הכל וירטואלי, אז כבר אין את הדברים האלה, אבל יש סיכוי שכן, דני יקבל טלפון מהסוכן בחמש דקות האלה, ולא ישמע ולא יופתע ממה שקורה על על המסך, אלא ידע 2 דקות לפני זה.
עכשיו, יש גם, אנחנו מדברים על דני בסיבוב ראשון, שהכל ריאלי מבחינתו, מקומות 2-10. דבר איתי קודם כל על הבחירה הראשונה, שגם עליה יש כל מיני השערות ודעות בקטע של הפרשנים האמריקאים.
אז יש את השנים שבהן זה ברור. זיון וויליאמסון שנה שעברה, ברור, אין בכלל שאלה, זה לא הייתה שום
דבר. כן, השנה זה יותר רך.
פתוח לגמרי, כן, אין איזה אף אחד שיודעים עליו שהוא הולך להיות כוכב, לכן תיאורטית, מינסוטה יכולה לבחור דני אבדיה, לא, זאת אומרת, זה יפתיע, אבל זה לא נמות מזה.
למלו בול לא נחשב בשוק הזה?
אני חושב שהוא נחשב קצת מעל, כן,
מגיע מהליגה האוסטרלית.
מגיע מהליג האוסטרלי, שזה אגב לרעתו, זאת אומרת, הם כל הזמן אומרים את זה כסייג, כי גם הוא שיחק אפילו לא בקבוצה מצוינת בליג האוסטרלית.
טוב, זה אבא שלו, אבא שלו עם אחיו גם, בכל הדברים האלה.
וזה ממש הייתה קבוצה שאמרה, כך תעשה מה שאתה רוצה, אז הם לא פריירים האמריקאים, בגלל זה הם כן למדו בשנים האחרונות להעריך למשל את היורוליג, כליגה מאוד קשה, ומי שמגיע משם זה רציני,
תגיד,
וזה נחשב יותר ממכללות.
תגיד, טלפז, אני מאוד מאוד, כבר 40 שנה, אם לא יותר, מתי מג'יק ג'ונסון שיחק? זה 1980, נכון?
1980.
כן, אז 40 שנה אני מאוד מאוד אוהב את הלקרס, ועכשיו גם ב-2020 שהם מגיעים לגמר עם לברון, אני גם רואה. מה קורה עם קבוצה כמו הלקרס בדראפט? היא נחשבת לאחת הטובות.
אבל היא בוחרת נמוך, אם
היא בוחרת במקום ה-28.
אז אין סיכוי שארטיה יגיע עד ה-28.
אלא אם היא תעשה, היא תעשה עסקה תוך כדי.
נכון, בדיוק, זאת אומרת,
קח
את הלייקרס, פרימו, קח את הלייקרס של 96, הם היו, הם בחרו, אני אפילו לא זוכר באיזה מיקום המקורי שלהם היה, הם רצו את קובי בריינט, שאז היה ילד בתיכון, והם ידעו שהם הולכים להחתים בפרי אייג'נסי כשחקן חופשי את שקיל אוניל, היה להם סנטר ולאדה דיבאס, אז ג'רי ווסט המנכ״ל שלהם, התקשר לשרלוט, ואמר, קחו את ולאדה דיבאס, תביאו לי את הבחירה ה-13. אפילו תבחרו בשבילי בעצם, עוד אין עסקה, עסקה בעצם קורית רק אחרי. אז תבחרו במקום ה-13 את קובי בריינט, כי זה מה שאני רוצה.
הם משלמים על זה?
לא, אין שום, לפעמים בעסקה, תקשיב, זה שוק חופשי בעיקרון. יכולים לבוא ולהגיד, אין בעיה, אני מוכן לעסקה רק אם אתה מוסיף לי גם 3 מיליון דולר.
ועשרה שחקנים, בדוגמה, הכל אפשרי.
לא, אז אני אומר, זה מכך וממכך.
זה שוק.
זה כמו שוק, ממש.
זה שוק, אבל מה הלייקרס יכולים לעשות? זאת אומרת, הליגה היא כזאת שיש בה שיטה מאוד ברורה. הלייקרס בוחרים במקום ה-28, במקרה אגב כבר אנחנו יודעים שמצאו על
זה. לא, אני אמרתי את זה בגלל שאני רוצה שדני אבדי ישחק עם לברון, זהו, זה בגלל זה אמרתי.
לא, הבנתי, זה ברור לי. אבל אני רק אומר, זה לא יקרה השנה הזו לפחות, כי הם כבר עשו טרייד, הם לקחו את דניס שרודר מאוקלאומה סיטי, ובשבילו נתנו את הבחירה ה-28 לאוקלאומה סיטי. באותה מידה הם היו יכולים לתת את קייל קוזמה למשל, לקבוצה שבוחרת, למשל אטלנטה נניח, שבוחרת שישית, אם היא הייתה מסכימה, הייתה אומרת בבקשה, בוא נעשה את הטרייד. קוזמה לא מספיק טוב בשביל שהם יעשו טרייד כזה, אבל בתיאוריה זה משהו שהם היו יכולים לעשות עליה, אז מה זה, הם היו בוחרים במקום השישי? זה לא קורה. כן יכול להיות אבל, עסקאות עדיין, סן אנטוניו למשל, יש שמועות שהיא בוחרת במקום ה-11, ושהיא רוצה לעלות למקום השישי או למקום השני, והיא מוכנה לתת שחקן בשביל זה, אז יש דיבורים שאולי תעשה טרייד עם אטלנטה, אולי אפילו עם גולדן סטייט. סתם דוגמה, גולדן סטייט בוחרת שנייה, אם היא חושבת שאין כזה הבדל גדול בין ה5-6 השחקנים הכי טובים פה בדראפט הזה, אז היא אומרת עצמה, רגע, בוא נרד למקום השישי, ותוך כדי זה נשדרג, נקבל בחירה נוספת בסיבוב השני, נקבל איזשהו שחקן קיים עכשיו, ואז יכול להיות שפתאום תהיה במקום השישי, ואם דני עוד יהיה פנוי, תבחר אותו.
עשה לנו סדר על סכומי כסף, זאת אומרת, איפה שהוא לא ישחק,
זה קבוע, זה קבוע.
איפה שהוא לא ישחק,
זה קבוע 1-4, זאת אומרת 1-3, 4-6.
בוא ניתן לך. לא, לא, זה אפילו, קוף, זה אפילו היום שונה בכל מקום. זאת אומרת, כל מיקום זה קצת שינוי, אבל אני אתן לכם דגימה של שלושה מקומות שבמקרה בדקתי. המקום הראשון מובטח לו 26 מיליון דולר לשלוש שנים. המקום הרביעי מובטחים לו 19 מיליון דולר לשלוש שנים, המקום העשירי 11 מיליון דולר. זאת אומרת, יש פה פערים גדולים אם אתה מסתכל על לאורך החוזה של שלוש שנים. היתרונות גם, אגב, זה בעצם יכול להיות פער אפילו יותר גדול, כי האופציה לעונה רביעית ולעונה חמישית נמצאות אצל הקבוצה. זאת אומרת, שחקן שאם דני יצליח, אז הקבוצה בעצם נועלת אותו לחמש שנים. ואז על עדיין על אותו שכר. על אותו שכר הוא קצת עולה כל שנה.
עולה, השכר עולה ב-10-20%.
זאת אומרת, סך הכל, אם הוא הולך להיות שחקן טוב מאוד ב-NBA, ההבדל בין מקום רביעי לעשירי, יכול להיות בשבילו 15 מיליון דולר, ברוטו, כן, ברוטו הכל שם, אבל אם הוא יהיה שחקן טוב, אז הוא יפצה על זה בחוזה השני, וכמובן עם ספונסרים, וכל מיני עניינים מסביב. אז טוב הוא עושה שהוא אומר, שהכי מעניין אותו, זה להיות במקום הנכון, גם אם טיפה יפסיד כסף במיידי.
טלפז, המון תודה, נשתמע.
בכיף, חברים.
אנחנו עכשיו עם יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב. אתה נרגש לקראת מסיבת העיתונאים שלא יאמרו בדבר, אז בוא תספר לי מה אמרו לך עד עכשיו בנבחרת ישראל.
לא, אנחנו רוצים לשמוע קצת את ווילי. אני לא מאמין שהוא ייתן משהו לגבי העתיד שלו ומשהו לגבי מה יהיה במידה שינצחו.
אני גם לא יודע אם הוא יודע.
או מה?
אני גם לא יודע אם הוא יודע.
תראה, אני חושב שיכול להיות שזה בסוף יבוא ממנו דווקא. אני לא אתפלא אם בסוף הוא בעצמו יבקש לסיים כאן, ואז הוא כן יודע, כי זה הדברים שתלויים בו, ואני לא חושב שמישהו בהתאחדות יודע את זה, והם לוקחים את זה גם בחשבון, כי סופו של דבר...
בוא נעלה, ואי הוא אומר את זה, אם הוא אומר שהוא רוצה לסיים כאן, אז הוא צריך לשלם לו את ה...
צריך לשלם.
אם הוא רוצה?
כן, גם.
למה?
כי כך, כי
ההסכם הוא דו צדדי?
כשעשו איתו את ההסכם הזה בקיץ, זה היה נראה שכולם דיברו בטח עתה על זה שרוטנשטיינר לא צריך להיות פה בכלל.
נכון.
והוא החזיק בחוזה, הוא מחזיק בחוזה עד 2022. אנחנו רק מסיים את 2020. אז אתה יודע, כשאתה בא ואתה מגיע איתו לסיכום, שאם אנחנו רוצים או אם אתה רוצה, אז אנחנו יכולים להיפרד בסוף דצמבר ותקבל 7 מזכורות, אז זה נראה סביר. עכשיו, התחושה אצל אורן חסון, אחרי שהוא היה לצידו בלא מעט נסיעות, ועבר איתו איזושהי כברת דרך, התחושה היא שזה מבחינת ההתאחדות, זה יהיה בזבוז לשלם את 7 מזכורות ולא לקבל ממנו כלום.
אז ישירו אותו מנהל הנבחרות הציות.
אז יכול להיות, כן, אבל אתה מבין שנפתח כאן פתח לזה שהוא בעצמו ירצה ללכת, ואני אומר לך שאל תתפלא אם הוא בסוף ירצה ללכת בעצמו.
אני אשמח, אבל אני אגיד לך, אתה יודע מה אני אמרתי לקופמן בתחילת התוכנית, שמחר הם יכולים לתת איזשהו משחק מצוין נגד סקוטלנד, ותמיד כאן בהתאחדות זוכרים את הסוף, ואז יגידו, תשמעו.
לא רק בהתאחדות, סימו, בכל
תסביר לי, רגע, 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 תוכמן, שנייה, תן לי לבנות את הבלוף יפה. תגדיר לי משחק מצוין, פרימו.
פתאום ישראל מצוינת, הרי סקוטלנד לא תבוא עם הרכב ראשון. 3-0 לישראל בנתניה, הם יגידו שישראל מצוינת.
סקוטלנד לא תבוא? למה לא תבוא?
סקוטלנד עלתה ליורו, אז עכשיו האומות פחות חשוב לה.
אבל האומות הזה זה לפלייאוף מונדיאל, לא?
מה חשוב לה? הנה, רוברטסון כבר רוצה...
חשוב לה, חשוב לה. הם גם נגד סלובקיה. 3 ימים אחרי שהם עלו ליורו, הם היו בדיוק ברמה, זאת אומרת, אתה לא רואה שם ירידה, זה סקוטלנד, היא לא הייתה מבריקה נגדנו גם במשחקים שראינו, לא הפסדנו לה בגלזגו, ואל תתפלא אם דווקא מחר היא תבוא משוחררת ותנצח.
ואז אנחנו יורדים ל...
תלוי מה קורה עם סלובקיה
צ'כיה. כן, כן, סלובקיה צ'כיה. מה קורה אם אנחנו יורדים לדרג למקום רביעי?
לא רביעי, דקום רביעי זה דרג ג'
דרג ג'
בליגת האומות, כן, זה לא דרג ג' באירופה.
ברור, אבל זה הסיכוי היחיד של ישראל להגיע פעם לטורניר, זה רק גביע האומות.
כן, אבל אני שוב אומר
מדרג ד' אבל
לא יודע, ג' או ד'
מדרג ד'
עכשיו לא עלינו בגלל הפנדל, אני מזכיר לך, עזוב אותך.
בסדר, אז גם פעם הבאה אנחנו נחתיך להחמיץ פנדל, אז אני אומר רק זה, רק מדרג ד'.
אז בואו נפסיד את כל המשחקים, נרד לדרג הכי נמוך.
נכון.
איזה מין ראש זה? זה ראש של לוזר.
רגע, דרג ד' שלח נציגה לאירו?
שלח.
זה הכל, זה מה שמעניין אותי. כל השאר לא.
צפון מקדוניה.
כן, נו מה, אנחנו טובים יותר בצפון מקדוניה?
לא יודע, לא יודע אם הם יותר טובים.
מה עשינו איתם?
טקו, הפסדים, כאלה.
כן, אז לא בדיוק. אז לא בדיוק הוכחנו.
אתה יודע, אתה יושב מולי.
לא בדיוק הוכחנו גדולה.
אתה יודע, הוא יושב מולי עם הפרצוף, כאילו אנחנו נגד ספרד, כאילו צרפת. בוא נה, אם אנחנו לא נתמודד איתם, אין לנו שום עתיד בכדורגל הישראל. אתה לא מבין את זה?
אם היא לא נתמודד.
עם קבוצות כמו, נבחרות כמו מקדוניה, מה תגיד?
בסדר, אבל פרימו, אנחנו התמודדנו.
אתם זוכרים שאלבניה פה עשתה 3.
אז זהו, אל תיתן דוגמה אלבניה גם.
ניצחנו אותם לסלוחם בסלובקיה.
נכון, עם יום גדול של זהבי.
סקוטלנד לא שיחקת איתם בארץ. שיחקת, יש שני משחקים בסקוטלנד, בגלזגו. נכון שאין קהל, אז זה לא ממש...
אז אתה אומר שמזג האוויר יהיה לטובתנו.
לא, אני אומר...
לא, לא, אתמול היה קריר בשעה הזאת. עברתי שם ב-10 בלילה, קריר.
למעט צ'כיה, שהרגשת שיש לנו פער בבית הזה, גם סלובקיה... וגם סקוטלנד, זה לא הנבחרות שהרגשת שהן הרבה יותר טובות מישראל, לדעתי היינו יותר טובים מסלובקיה.
אבל למה אתם לא לוקחים את זה באמת בתור, אתה יודע, הנחת עבודה בסיסית, ישראל לא טובה נקודה, ישראל היא בין, אני יודע מה, 10 נבחרות באירופה, המורחבת, כן, המפולגת אחרי כל הפירוקים, שלא הייתה מעולם, מה זה מעולם? 50 שנה.
אני מסכים איתך, אז למה הציפיות שלנו?
אז למה אין לנו בכלל ציפיות?
זה לא עניין של ציפיות, אתם אומרים את המילה ציפיות כאילו יש טורניר, ואנחנו בתקשורת אומרים ישראל צריכה לעלות. לא! אנחנו אומרים בואו לפחות נמצמצם את הפערים. יש לנו
אבל הפערים גדלים.
אני אומר, תוכמן, תבין מה אני אומר, שאנחנו משחקים נגד נבחרת בינונית, אז יש ציפייה, אתה לא מצפה לנצח בספרד. תוכמן, אתה מבין מה אני אומר? נבחרת בינונית, סלובקיה היא בינונית, תנצח אותם.
לא, הם... בסדר, אז ניצחת
בסלובקיה. נו, אבל הם ביורו ואני לא.
ניצחת בסלובקיה, הם עלו כי הם היו בדרג יותר נמוך, אז הם עלו משם.
עכשיו תגיד, לגבי המסיבת עיתונאים, מה הוא אמור לדבר? רק על סקוטלנד הוא אמור לדבר? אני אגיד למה אני אומר...
לא, הוא אמור לדבר על כל מה שישאלו אותו. אני מניח שישאלו אותו בפעם המיליון... האם הוא מתכוון להישאר, או האם הוא רוצה להישאר.
ולא תהיה תשובה.
הוא לא מדבר על זה.
אבל אני אגיד לך מה היה במסיבת עיתונאים הקודמת.
אותו דבר מה שהיה.
לא, 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 אני אגיד לך מה היה, רוני, אני מזכיר לך.
אותו דבר מה שהיה.
הוא דיבר על אופיר מרציאנו. הוא אמר דברים לא יפים על אופיר מרציאנו, ואפילו בסיום המילים הוא אמר...
אז גם היום הוא יאמר.
הוא אמר, יכול להיות שצריך כבר להחליף אותו, ואז מגיע המשחק, הוא לא מחליף. זאת אומרת, המאמן בעצמו אומר לכם א', ועושה ב'.
לא, הוא אמר שאנחנו צריכים, כמו כל נבחרת באירופה, שוער שיביא לנו מדי פעם נקודות. ולא אמר שום דבר ביקורתי כאן.
לא אמר ביקורתי?
לא, לא. תראה, עוד הפעם, תראה, יש שתי גישות, ואני חי את זה כבר 10 שנים עם המאמנים שמאמנים את מכבי תל אביב. יש לך מאמנים שמוכנים לדבר על שחקנים ספציפית, ויש מאמנים שאומרים לך ישר, אני לא עונה על שאלות על שחקנים ספציפית. אני חווה את זה כבר 10 שנים במכבי תל אביב. אתה יודע, חבר של קופמן, מוטי איווניר, היה נותן לנו כאלה מסיבות עיתונאים בתקופה שלו במכבי תל אביב, שזה היה שואו. זה היה, אתה יודע, הכי כיף בעולם. אבל המאמנים הזרים האחרים שבאים למכבי תל אביב, אומרים, אני לא עונה על שאלות ספציפיות. רוטנשטיינר, במקרה של מרציאנו, יכול היה להגיד, אני לא עונה על מרציאנו, אני לא עונה על שחקן ספציפי. אבל חבר'ה, תנו לי רגע להזין, אם תרצו בשבע, אני פיניתי גם לכם את הזמן בשבע, בקופן, אם אתה רוצה בשמחה, אני אעלה שלו.
על הכיפק.
תודה, תוכמן.
יאללה, ביי.
כן, עכשיו הוא יהיה שם, אז קיבלנו קידום למסיבת תונאים, אחרי זה אנחנו נשמע מה במסיבת תונאים, נרמה קצת.
אתה יודע, אי אפשר לנהל איתך דיון.
כרגלנו.
אי אפשר לנהל איתך דיון. כי אם בן אדם מגיע לכל דיון, וכל המילה, כל הדיון זה המילה רמאים, תגיד.
רמאות, עונה, אתה מבין? תשמע. צריך לקיים מסיבות תונאים, זה דרך אגב מסיבות תונאים.
אני לא יכול לשמוע.
תקשיב,
מסיבות... לא, גם של הקבוצות אני לא יכול לשמוע.
מסיבות תונאים זה דבר בזוי, אתה מבין? כי אנחנו שואלים תמיד את אותן שאלות.
ומה אתה יכול לשאול מהם לפני משחק?
והם עונים את אותן תשובות, אתה מבין? אבל
תגיד לי, תגיד לי.
זה שטות מוחלטת.
תגיד לי.
אתה יודע, כבר, באמת, אתה יודע, אלא אם באמת, אתה יודע, הכוכב במסיבות תונאים הוא באמת סוג של רוקסטאר. אתה מבין, אחד למשל דוחה כמו טראמפ, אבל כל אירוע תקשורתי, תשמע, הוא תותח. הוא בתקשורת תותח, אתה מבין, אתה בא לשואו. באמת, שאני רואה את סבא ג'פטו, את, איך קוראים לו, את רוטשטיינר, אתה יודע, אדם לא צעיר, באים כל מיני טמבלים כמונו, אתה מבין, מציקים לו, הוא לא מבין מה רוצים ממנו בכלל, אתה מבין?
מבין, כל שאלה היא על הנבחרת,
הוא לא מבין. לא מבין, למה אנחנו מציקים לו, זה לא השפה שלו, הוא יודע שאנחנו מתאהבים אותו, למרות שאנחנו משחקים אותה אירופים וכאלה, ודאי, לא סבלנות אלינו. אתה הבין?
אבל הוא מחויב, הוא מחויב.
הוא, נכון, הוא מחויב.
שמעת אבל לתוכמן מה אמר שם סיבות עיתונאים הכי טובות עם מי היו, עם החבר שלך, יצא לך לדבר איתו היום?
עם מי?
עם איווניר.
אחרי ההרחקה אנחנו נותנים לא, לו...
אתה יודע, אבל למה הרחיקו אותו?
הוא בעד בקבוק.
אז מה יש בזה?
תגיד לי, אני הרחקתי אותו?
על זה מרחיקים?
אבל הרחיקו אותו. אז עכשיו הוא ב-48
שעות. אני ששמעתי את זה בשידור, חשבתי שהוא קילל את השופט.
עכשיו הוא לא קילל אף אחד.
זה מה שאני אומר.
אתה הבין? ואני רק אומר לך דבר אחד. הוא עכשיו בויפסנה 48 שעות.
מה, הוא עצבני אז הוא לא מדבר? אבל יש לו משחק כבר עוד יומיים.
אל תדאג, עם השחקנים הוא מדבר.
אוקיי.
איציק יצחקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
מה קורה בבאר שבע כבר? יוסי עושה סטרצ'ים עם טרנינג כחול לבן עם הסמל?
תראה, הייתי מאוד מקווה ורוצה לומר לך שאתה יודע שכן בשבילו, כי הוא מאוד מאוד רוצה דרך אגב.
מאוד.
מאוד רוצה, מאוד רוצה, אבל תשמע, בניגוד לפעם הקודמת, הרי אתה יודע, באיזשהו מקום הוא נכווה קצת מכל מה שקרה עם ועדת האיתור הקודמת, הוא החליט לקחת צעד אחורה, ולפני כמה זמן, הוא פשוט החליט שהוא לא מדבר על זה, הוא לא, אתה יודע, יוצא...
הוא צודק, טיצי, כל מילה שהוא יגיד זה לא טוב, כי הוא בא...
הוא אומר, ניסיתי בפעם שעברה, רציתי מאוד, הראיתי שאני רוצה מאוד, מאוד, בסופו של דבר, האמנתי גם שאני מקבל את התפקיד, ובסוף ובאו, והוא באמת מרגיש, וזה נכון, תקעו לו סכין בגב, כך הוא הרגיש. ועכשיו הוא פשוט אמר דבר נורא נורא פשוט. הוא יודע שיש כאן פוליטיקה, הוא יודע שחלק מההחלטות הם לא רק מקצועיות, ושיש עוד דעות בתוך הוועדה הזאת. והוא אומר דבר פשוט, אומרים שיש לי רוב, אומרים שרוצים אותי, שזמנו אותי, שיסגרו אותי. עד אז, אני לא מדבר על זה, אני נמצא עם הפועל באר שבע ב-100%, וגם אם מחר יוציאו הודעה שהרצוג חוזר, שרוטנשטיינר נשאר, מה שלא יקרה, זה עדיין לא יפתיע אותי, שום דבר לא יפתיע אותי.
בוא אני אגיד לך משהו, אני יודע שגם אתה ברשתות החברתיות, ואנחנו קוראים, היום מועדים, אתה יודע, מביעים את דעתם בכל מקום, והקהל היום הוא ברובו של אוהדי הפועל באר שבע, ממה שאני רואה, לא מרוצה מצורת המשחק של הפועל באר שבע, כי הם אומרים, לא מספיק התקפי, יוסי אבוקסיס, לא ש... כל מילה שיוסי אבוקסיס היום יגיד על הנבחרת, סתם הוא יטריף את אוהדי באר שבע. אבל עכשיו אני שואל אותך באמת, אנחנו רוצים לצאת מהקופסה. אני לא אומר שיוסי אבוקסיס לא מאמן טוב, אבל אם אנחנו ניקח את יוסי אבוקסיס שוב לנבחרת, אני חושב שאנחנו עוד פעם נהיה באותו מצב כמו רוטנשטיינר, עם החמישה, לתקוף פעם בחצי שעה.
אתה תהיה באותו מצב פרימו בכל מצב, זה לא משנה
לא,
אם
לא.
יהיה מאמן
בכלל. אם יהיה מאמן התקפי אז לא.
אני לא יודע, אתה יודע, גם תלוי מהשחקנים שלך, רוטנשטיינר באמת קיבל דור ענק של שחקנים, גם את זהבי וגם את מנור סולומון, ובכל זאת, אם הרצוג הוא מסיים מקום לפני האחרון בבית, ומחר הוא יכול לסיים במקום האחרון בבית. אתה יודע, הכישלון הוא ברור, הכישלון הוא מעדד, רוטנשטיינר, האוסטרים לא הצליחו פה, ולדעתי, האישית לפחות היו אחד מהמאמנים, צמד המאמנים הכי פחות טובים שהיו לנבחרת ישראל, ואני עדין. אבל אם ניקח רגע את אבוקסיס, אבוקסיס, אתה יודע, קשה לומר עליו שהוא המאמן הכי התקפי, מצד אחד, אבל אני חושב שאחרי כל כך הרבה שנים, בשורה התחתונה, בהצלחות שלו, גם בסכנין, גם בבני יהודה, גם בהפועל באר שבע, הוא לקח גביע בכל זאת, אני חושב שכן מגיע לו הצ'אנס הזה בנבחרת. אף אחד מהמאמנים הזרים שימנו כאן, יש, אומרים שריצ'רד הצליח כאן, אני לא יודע, יש על זה מחלוקת. אף אחד לא הצליח כאן מהמאמנים הזרים. אני חושב שגם שצריך מעלות ישראלים, בפעם הקודמת היו מועמדים מספיק טובים, גם גרנט, גם רוני לוי, גם אבוקסיס,
אם אתה מסתכל היום, אם אתה מסתכל היום על ישראלי שמגיע לו ויקבל, זה אבוקסיס, כי דראפיץ' ובחר למשל, הם בקבוצות שלהם, הם לא יעזבו, זאת אומרת, הם יישארו שם ולא יפנו אליהם, ולכן...
תראה, בחר יישאר בקבוצה שלו, ורדה ודראפיץ' יישארו בקבוצה שלהם, רוני לוי, אני חושב שבשלב הזה הוא לא יקבל את הנבחרת, אני חושב שהיה לו צ'אנס יותר טוב בפעם הקודמת לקבל את הנבחרת, לא בגלל שהוא יותר טוב או פחות טוב, אלא בגלל שאני יודע מה קורה בתוך הוועדה, ואני מרגיש שמבין המאמנים הישראלים, כן לאבוקסיס יש איזשהו...
בטח, בטח, גם אני חושב.
שם יש רוב, יש לו שם רוב, ובהפועל באר שבע, אגב, כבר מכינים את הקרקע. הם לא מדברים כרגע עם מאמנים, אבל לפני המשחק של שלב הבתים, לפני המשחק הראשון בשלב הבתים, הם כבר נתנו את הרמז הראשון ליוסי אבוקסיס, כן, אנחנו רוצים לשבת איתך, להציע לך חוזה לשנתיים עם שדרוג כלכלי, ויוסי אבוקסיס אמר בצורה מאוד מפורשת למקורביו, אם אני לא בנבחרת, אני נשאר בבאר שבע, זה אתגר מספיק טוב.
אני אומר לך שבמצב שנוצר היום, אם אבוקסיס הולך לנבחרת, באר שבע צריכה מאמן בכיר, ואני לדעתי תלך רק על רוני לוי.
מרקו בלבול על רוני לוי, אני לא חושב שיש מישהו אחר.
בדיוק.
אגב, אם הם לא יסכימו וניסו אביטן יהיה פנוי, לא בגלל שהוא בכיר או לא בכיר, אלא בגלל שהוא מתאים להפועל באר שבע, הפועל באר שבע תלך עליו, למרות שהוא מאמן היום ולמרות שהוא עובד היום, אבל המטרה היא באמת ללכת על אחד משני המאמנים הבכירים, רוני לוי ובלבול, ואני חושב שגם בצדק, ראית, הם עבדו עם בחר, הם עבדו עם אבוקסיס, הם רוצים מאמנים מהשורה הראשונה, אבל שוב, הם עדיין לא מדברים עם מאמנים, כל עוד הם יודעים שיוסי אבוקסיס לא זומן לשם, ואגב, יוסי אבוקסיס גם ביקש מהסיר החמים, הוא אמר, כל עוד לא מזמנים אותי, אני לא רוצה לדבר על שום דבר
אחר. אז בוא נדבר עכשיו על ההווה, כי באמת יוסי זה לא יודעים. באר שבע מגיעה ממש פצועה למשחק חוץ קשה בשבת, נכון? ראיתי גם הקולת זה. על ויתור אין על מה לדבר.
הקולת זה פצוע, הוא בספק. לא בטוח שהוא לא ישחק, צריך לראות איך הוא יהיה, אולי עוד אימון אחד. לגבי ויתור, בטוח שלא, כי הוא יחמיץ גם כנראה שלושה משחקים בליגה האירופית. וזה... זה לא ממש פצוע מבחינת הכמות, אבל הכוכבים לא משחקים, וזה כבר יוצר להם בעיה. לגבי ז'וסואה, אני מניח שהוא יפתח בהרכב, לגבי שאר השחקנים. אני חושב שלאבוקסיס יש סגל כן רחב, אבל אתה צודק, תשמע, גם אלטון וגם הקולאצ'ה וגם ויטור הם שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, אבל כמו שאמרתי אצלכם באחת התוכניות, יש שיר צדק, יש תומר יוספי, יש שחקנים, יש תחליפים, יש עומק בסגל, זה בסדר, לא צריך לתרד שום דבר, זה לא שחצי מהסגל פצוע.
תגיד, ביתר, גם כן חצי פצוע?
ביתר יותר מחצי פצוע, כן. קודם כל שי קונסטנטין עומד לדין.
ביתר לא עמוקה, כמו באר שבע.
לא עמוקה, נכון. אבל שי קונסטנטין קודם כל עומד לדין, זה אתם בטח כבר יודעים, בעקבות הקריאות לליאני, אבל בכל מקרה זה לא משנה, גם אם בסופו של דבר יחליטו להשוות אותו ממשחק אחד, הוא פצוע כרגע, אז יכול מאוד להיות שהוא בכלל לא יכול לשחק. זהו, מבחינת פציעות, יש לך...
קונטה וקריאף.
הוא דיאל פרדו, הוא דיאל מורחק. קונטה וקריאף, זה לא שהם מושבטים. קונטה קיבל איזושהי מנוחה, יש לו כאבים בברך. יכול להיות שהוא כן יהיה קשיר בסוף. קריאף, זה עדיין ספק. זרגאי קיבל טיפה מנוחה, אני חושב שבסופו של דבר הוא כן יהיה קשיר. אייבינדר כמובן, לא בסגל, אור זהבי כרגע לא חתם, אבל זה יכול לקרות גם השבוע, אז יכול להיות שהוא עוד...
רגע, מתי מתחילה הבוררות של אייבינדר?
בשלב הראשון מה שהוא הגיש, הוא הגיש המכתב של אייבינדר,
כן, להחזיר אותו וזה, כן.
הוא לא הגיש פציעה, כן, הוא רוצה לחזור למסלול, הוא אומר אני רוצה לחזור למסלול, אני רוצה לחזור לאימונים, אתם חייבים להחזיר אותי, יש לי חוזה, עכשיו הוא מחכה לתגובה, הוא עדיין לא קיבל תגובה מביתר ירושלים, אבל רק אז אמור להיקבע התאריך של הבוררות.
אתה מבין, במקום ללכת לבית דין לעבודה ולעשות צו מניעה, אתה מבין, עכשיו מתקרקשים, כן יכתבו תגובה, מתי יכתבו תגובה?
אני אגיד לך למה, אייבינדר כך עושה לי רושם, מכבד את ביתר ירושלים יותר ממה שביתר ירושלים.
מה זה קשור? אני אומר עוד פעם.
אושרי רואש היה קפטן יותר שנים מהפועל חיפה והלך לבית הדין.
אם הולכים לבית דין לעבודה, אתה יודע, פרקליטה מבקשים צו מניעה נגד ה... פיתורים במעמד צד אחד, בניגוד לחוזה.
אתה זוכר את הבורר שקבע שבוזגלו יחזור מיד לאימונים?
כן, תבין, אבל...
אני לא יודע אבל אם זה טוב לאייבינדר.
אתה יודע מה ההבדל בין רועש לזה? רועש כבר לא בהפועל חיפה, הוא לא חלק מהמסגרת.
גם אייבינדר.
לא, אני מדבר על זה שקופמן...
אבל אייבינדר, אתה יודע, אייבינדר הוא, כשזה קרה, הוא היה חלק מהקבוצה.
אני מדבר על זה שקופמן כל הזמן אומר לשחקנים, לכו לבית הדין לעבודה, אבל הבורר הוא יותר מהיר מבית הדין לעבודה.
הוא יותר מהיר, אבל
בחיים לא.
בטח,
בצד מניעה. תוך יומיים.
אף אחד לא הוציא צו, מעטים השחקנים קופמן שמוציאים צו מניעה נגד
הקבוצה שלהם. אבל תקשיב, למה? אפשר לך
בונה? כי הם מתפסים אחר כך כבעייתיים.
הבנתי, מתפסים כבעייתיים. לא, הבעלים לא בעייתיים. די עם השטויות.
הבעלים בעייתיים מבחינת
החוזה. תקשיב, זה שוק.
אבל בסוף,
זה שוק של עבדים. החוזה, תקשיב, החוזה אינו חוזה. החוזה אינו חוזה. יש לאייבינדר חוזה בביתר, אייבינדר בשחקנים אחרים. בוזגלו למשל. ועוד שחקנים מהפועל תל אביב. לא ראיתי שהפועל תל אביב קיימה את החוזים, חיבדה אותם.
אז היא הולכת לבוררויות ומשלמת.
אבל בוררויות זה פרטיה.
למה פרטיה? אתה חייב שלם.
הבורר ממונה מטעם ההתאחדות.
נכון.
אתה הבין?
עורכי דין מצוינים.
זה לא קשור. גם תשמע, במוטב, בבית דין לעבודה, יושב שופט מקצועי ויושבים נציגי ועדים. הם לא שופטים בכלל. אוקיי? הם נציגי ועדי עובדים. זה לא קשור. אבל זה בלתי תלוי, אתה מבין? כן. זה בלתי תלוי. אין תלות. אתה מבין? זה מה אני אוהב, ללא תלות.
אני רוצה להגיד לך ליצחקי, תשמע, שנייה.
דיברת על רוטנשטיינר מקודם. שנייה. דיברת על רוטנשטיינר, אז כן,
פרימו. לפני רוטנשטיינר, אני רוצה להגיד לך לגבי מה שאמרת, וקופמן אמר, אם הבורר יחליט להחזיר אותו מיידית לאימון. אם אתה שואל אותי, ואני לא אוהד ביתר, וזה לא מעניין אותי איך דראפיץ' וברדה עכשיו מאמנים את השחקנים, שבית דין או בורר כופה על הקבוצה שחקן שלא מיועד בכלל לשחק בשבת, להתאמן איתם, זה אסון.
לא, אני אגיד לך מה הם עושים, אין שום בעיה, אתה תתאמן איתנו רגיל, אבל בחלק הטקטית תצא החוצה, ואז עושים אימון כושר, ואת רוב האימון מקדישים לטקטיקה, ואומרים לו, תשמע, אתה לא חלק מהכנות, צא החוצה, אז מה הוא עושה? מגיש עוד בוררות. לכן השחקנים, אתה יודע, לא רוצים ללכת לבית הדין לעבודה, הם רוצים ללכת למוסד הבוררות של ההתאחדות לכדורגל, ששם מתקבלות החלטות, ואז אם יש איזושהי בעיה, אז הרבה יותר קל להנחית על הקבוצות, כי אתה יודע, הבוררים של ההתאחדות לכדורגל גם מתעסקים בספורט.
אני רוצה להגיד לך משהו, ספורטאים. ספורטאים חייבים לצאת מהקטע התדמיתי שהם קאטם פיקרס, כאילו כותפי כותנה. נגמר, מלחמת האזרחים כבר הייתה בארצות הברית. אוקיי, אוהל אדות תום זה ספר טוב. נגמר. יש מסמך, כמו שהבעלים תובע, כמו שהבעלים תובע את העובד, אם הוא לא מקיים את ההתחייבויות, אותו כנל הולך וייס ורסה. מה זה מעניין אותי מה הם חושבים?
איך תסביר את זה, שאור זה אבי ודיוגו ורדסקה, בשלב הזה, כן מורשים להתאמן? אגב, ורדסקה, עזוב את העובדה שמאז שהודיעו לו שהוא משוחרר, הוא פצוע פה ופצוע שם,
אבל בבוררות, בבוררות אתה לא צריך להסביר, בבוררות זה פרטיה.
לא, אבל אני שואל מבחינת מועדון.
תקשיב, לא, אבל אתה לא תדע. אחד הדברים שקיימים במערכת המשפט החיצונית, זה הקטע של פומביות הדיון. אתה מבין? אין פה מה... הכל אתה שומע, הכל אתה רואה, את כל הקטעים. אפשר לכתוב סיפורים, אפקר אפקר פטרושקה.
שוב, אני לגמרי מסכים איתך, אני לגמרי מסכים איתך, אבל אני גם לגמרי לא מבין למה אור זהבי כן יכול להתאמן ודן אייבינדר לא.
בסדר.
מה ההבדל בין שני השחקנים האלה?
הבורר יגיד זה לא רלוונטי, בוא נעסוק במקרה דנן.
מה רצית להגיד על רוטנשטיינר? יצרתי אותך?
לא, אני אומר שרוטנשטיינר ממש עכשיו במסיבת העיתונאים מדבר על כך שזה יכול מאוד להיות שזה יהיה המשחק האחרון שלו. אני חושב שהוא כבר מבין לבד את התמונה, אני חושב שהוא מבין לבד שהוא לא נשאר בנבחרת ישראל, ואתה יודע מה? אני חושב שמלכתחילה גם ועדת האיתור הייתה צריכה לעשות, להבין מלכתחילה שהיה אסור למנות אותו, והדבר שהכי מכיס בסיפור של המינוי של רוטנשטיינר זה הצורה שבה הוא הגיע. כשאיציק בן מלך, דוקטור איציק בן מלך, הביא אותו לנבחרת ישראל, התנאי של אותה ועדה שמינתה אותו היה שהוא לא חותר כדי לאמן את נבחרת ישראל בעתיד, ואז הוא אמר, אני מציע כן לאמן. אז אמרו לו, לא, אתה לא תאמן, תביא מאמן אחר. הוא הביא את הרצוג, בסופו של דבר הרצוג נדחק החוצה במרכאות, ואז בא רוטנשטיינר בסוף ואומר, חבר'ה, אני המאמן המתאים ביותר, אני יכול להדריך נבחרת ישראל.
לא יאמן.
אם הגעת לכאן, והתנאי היה שאתה לא מאמן, אל תאמן.
זה לא יאמן, מה שקרה עם אורן חסון שכבר...
המקום היחיד שהוא יכול היה לאמן, זה קטריאל אבקה.
בדיוק.
היחיד בעולם.
בדיוק.
הוא לא היה מקבל עבודה בשום מקום באירופה.
הרצוג לא קיבל אף עבודה, ואני רוצה את רוטנשטיינר לראות שעוזב את ישראל באיזה קבוצה גדולה יקחו אותו.
באיזה? בסקאי האוסטרי.
בסקאי, פרשן.
אתה יודע, הכי קל זה לבוא ולצייר את עצמך כמנהל מקצועי, כמנהל טכני. הרי במה אתה נמדד? אם היכולת שלך כמנהל טכני גבוהה, והיית צריך להיות אחראי על... אני שאלתי דוקטור איציק בן מלך, כשהוא נכנס לתפקיד, שאלתי אותו, מה התפקיד המרכזי? אז הוא אמר לי, תפסיקו לשייך אותו לקבוצה הבוגרת. המטרה שלו היא... כל הנבחרות הצעירות. אז אני זוכר מה ניר לוין עשה, אני זוכר מה קרה לנבחרת הצעירה, אני זוכר מה קרה לנבחרות הנערים, ואני שואל את עצמי,
אם אני שואל עכשיו, שנייה, אם אני שואל עכשיו את רוטנשטיינר, מנהל הנבחרות הצעירות, מה היה הרכב הנבחרת הצעירה נגד דיי פאר, הוא יודע?
אני לא חושב שהוא יודע.
בטח שלא.
ואני אגיד לך יותר מזה, מעבר לביזיון הזה של דיי פאר, אני, אתה יודע, הדבר היחיד שבו יש הסכמה כללית בהתאחדות לכדורגל, בכל פעם שאתה מדבר על רוטנשטיינר, היא אחת. איזה בן אדם זהב, איזה בן אדם מדהים הוא. אז אני לא חושב שזה מדד כדי לאמן את נבחרת ישראל, אני מכיר המון אנשים טובים, אבל אני באמת אומר לרוטנשטיינר, חייב לפנות את המקום שלו בנבחרת ישראל, עם כל הכבוד לזה שהוא בן אדם נחמד, ובן אדם טוב ויודע לדבר, אגב, ומאוד אחד, אני פגשתי ושוחחתי איתו אישית, יש קריטריונים הרבה 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 יותר משמעותיים למאמן נבחרת ישראל בכדורגל.
תגיד לי, בוא נדבר על המשחק ששתי קבוצות שיהיו ביום ראשון, זה המשחק המרכזי בית"ר ירושלים נתניה. מה?
אוקיי.
אומרים שזה משחק עם המון...
אנחנו אוהבים, פרימו.
כן, המון גולים, אומרים שזה שתי קבוצות הכי התקפיות.
תשמע, זה אמור להיות ככה. אתה רואה מה המאמן של מכבי נתניה עושה שם, ואתה שואל את עצמך גם, אתה יודע, גם הגישה של בית"ר ירושלים, היהלום עם שני חלוצים, יחד עם אלי רנטר וירדן שוע, וזה הולך להיות משחק מעניין. תראה, מבחינת פוטנציאל ברור שזה משחק שצריך להיות עם המון שערים, אבל אתה יודע, הקצב של הקבוצות קצת שונה בגלל תקופת הקורונה, ולכן הפסקתי לצפות באיזשהו מקום. בית"ר ירושלים, תראה, תלוי באיזה הרכב היא תעלה ותלוי מי יהיה קשיר, אבל אני חושב שמבחינת ההתקפה שלה, אתה יודע, אין שם שינויים גדולים. מיכאל אוחנה חזר להתאמן כמו שציפו, כי הוא קיבל איזושהי מנוחה במשחק נגד כפר סבא, להתאמן על איזושהי רגישות במבצע, אז הוא מתאמן וורד יעלה עם זריקה, ויהיה את אתר ויהיה את שוע, וגם בלי פלייטר, אסלבנג, בית"ר ירושלים יכולה להסתדר, יש לה התקפה מספיק טובה. אתה יודע, השאלה פה זה, אתה יודע, כמה הגנות יהיו טובות במשחק הזה.
בדיוק. בדיוק, נחכה ליום ראשון.
על הכיפק. איציק, המון תודה.
יאללה חבר'ה, ביי.
איגל גודשטיין, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
חיים בצניעות, בירם קיאל מסכם, זהו, של סכנין?
אני נורא מפחד מהמילה לסכם.
לא יודע, חתם.
לא, 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 רגע, שנייה, פרימו, בוא אני אסבר לכם את האוזן. לבירם קיאל כבר יש מספר הישגים 30, מספר 33, המספר שהוא קיבל בסלטיק. אנחנו זוכרים שמכבי חיפה שיחק עם המספר 23, שהגיע לסלטיק, המספר הזה היה תפוס, והמשיך עם המספר הזה לאורך הקריירה. החולצה כבר מוכנה, הצעיף של בני סכנין מוכן, להערכתי, תוך מספר שעות, כבר תהיה התמונה הרשמית, הוולקאם, שבירם קיאל חותם בבני סכנין, ואותי זה מרגש מכמה סיבות, העובדה ששחקן כזה חוזר לכדורגל הישראלי.
למה אבל? תעצור פה ותגיד לי רק למה, כי באמת, אתה יודע, אני לא אומר שכל הקבוצות באירופה רוצפות אחריו, על אף שהוא מאוד, עם הרבה מאוד ניסיון בצ'מפיונשיפ, אבל למשל, דובר בתחילת הקטע שהוא חוזר לישראל אחרי 10 שנים בחוץ, שהוא יגיע שיכול להגיע עכשיו לאמירויות, אתה יודע, לליגה שם.
לכסף הגדול.
אני אגיד לך, קודם כל, אני מכבד מאוד את בירם קיאל, הוא עשה דברים גדולים, אבל הוא לא בירם קיאל שבשיא הקריירה. והוא יודע את זה, ומי שמסביבו יודע את זה, וכולם יודעים את זה. ובירם קיאל עביר שנים מוצלחות מאוד בחצי האי הבריטי, והגיע הזמן שלו לחזור ארצה, גם על המשפחה, הוא רוצה לסיים את הקריירה כאן בישראל, וברגע שמגיעה הצעה שהיא ל3 שנים, שוב, יכול להיות שהוא רוצה לשחק עד גיל 37, ולגיל 30, הוא רק בן 32, יש לו 3, 4, 5 שנים עוד לקריירה. אז הוא לוקח את ההצעה הזאת, והוא מקבל אחרי זה גם תפקיד מקצועי.
תפקיד מקצועי הוא לא יקבל. עזוב, תפקיד מקצועי, תקשיב, זה המצאה שאתה יודע, כל מה אמרו לי, אבא סואן, שהוא יגמור, תפקיד מקצועי.
היה לו תפקיד מקצועי.
היה לו, היה לו מאמן. בנוע הוא היה.
עוזר מאמן.
לא, לא, רואים, הוא הביא את המאמן הברזילאי.
אוי, ואבוי, עם השניצלים.
הוא הביא את המאמן הברזילאי, ואחרי שעה זרקו אותו עם השניצלים בפריזר.
אז מה זה היחסים קצת אחורה?
אני חייב לומר לך משהו, איגל, תשמע. בירם קיאל היה שחקן מוביל בנבחרת ישראל. הוא היה מתראיין פה באופן קבוע אחרי הפסדים של הנבחרת. בירם קיאל נתן לנו את התחושה הוא כל הזמן אמר מה פתאום ישראל, אבל התחושה הייתה שאם הוא כבר יחזור לישראל, אתה יודע, בירם קיאל מהפרמייר ליג, זה או מכבי תל אביב או מכבי חיפה. כאשר אתה שומע שהוא מגיע לסכנין, אני מבין את ההתרגשות שלך, אבל מפרמייר ליג לא מגיעים לבני סכנין, זה מה שאני רוצה לומר.
אז אני אגיד לך, הוא רצה להגיע למכבי חיפה, הוא מאוד רצה להגיע למכבי חיפה, וזה לא עבד, כי מכבי חיפה היום, אתה יודע, אם הוא מגיע לפני שנה, אפילו בינואר, אני בטוח שמכבי חיפה הייתה מחתימה את בירם קיאל. הכל עניין של מומנטום בחיים. פתאום מכבי חיפה רצה בצמרת, והולך לטוב, ויש לו את מוחמד אבו פאני, שחקן צעיר שמריצים אותו, ויש את נטע לוי שהוא שחקן נבחרת, ויש לך את חוזה רודריגז שאתה פתאום הבאת. אתה מבין? יצא פה 1+1+1, שפתאום בירם קיאל כבר לא במשוואה, והציעו אותו ליתר הקבוצות הגדולות כאן בישראל. גם השכר הוא לא שכר נמוך, אנחנו בתקופת קורונה, נכון שבסכנין הוא לא מקבל שכר גבוה, 180 אלף דולר לסכנין זה וואו, אבל במכבי תל אביב, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, זה לא שכר גבוה.
תגיד,
אבל לפי, הוא לא ללכת על המהלך הזה.
ה-180 אלף דולר רק על אבו יונס ודוחי, או שיש מישהו?
אז יפה, לא, אני לא יודע, אין לי עדיין את האחוזים, אבל יש איש עסקים מקומי שעזר, אני לא רוצה להגיד, עזר בחצי, עזר בשליש, כי אני לא בקטע של לזרוק מספרים, עזר, סייע, אני מקווה שעד סוף התוכנית אני אוכל לסמס לך פרימו, אגיד לך בדיוק עד כמה הוא עזר, הצליחו לגייס מישהו, המישהו הזה מאוד רצה שבירם קיאל יגיע, מבחינת סכנין, אתם לא מבינים את הכבוד ואת ההייפ המטורף שיש כרגע שם בעיר הזו, יש שם התרגשות מאוד מאוד גדולה שבירם קיאל מגיע, אני זוכר שזה גם היה כשמרן רדי הגיע, זה הסתיים לא כל כך טוב, למרות שבסופו של דבר סכנין חזרה לליגת העל, אני מקווה בשבילם, גם בשביל בירה וגם בשביל סכנין, שפעם זה ילך למחוזות אחרים, כי זה מהלך שהוא ממשמעות. מה זה ממשמעות? כי זה הופך את סכנין מקבוצה שצריכה להתמודד נגד הירידה וקבוצה תחתית, לקבוצה פתאום בירם קיאל, נייג'ל אסטלבק, הוא שם החלילה, אתה אומר, בוא נע, מה זה, הסגל שלה פחות טוב מנתניה, קריית שמונה, או לא יודע, קבוצה שאמורה להזדנף שם לפלייאוף העליון, ויוצר שם גם ציפיות, ויהיה מעניין מאוד איך ייקחו שם את זה, וכמה סבלנות.
תראה, ניסו אביטן קיבל מתנה. ניסו לא חלם עד לפני יומיים ששחקן כזה יגיע. מה שאני...
מה זה? בוא נראה, הוא צריך חודשיים לחזור לחודש המשחק.
כן, אבל מה אני רוצה להגיד לך?
הוא יהיה מוכן בפברואר.
הזכרת את נתניה, תשמע, בשנה שעברה שאייל סגל בא לדראפיץ' ובאודה ואמר להם, אני יכול להביא לכם את אלמו כהן, אז שניהם אמרו, מי יכול להגיד לא לשחקן כזה? ואלמו כהן תשמע, הוא גם צובד את עצמו איזה שנה הוא עבר. בשנה שעברה, איגל, אתה יודע טוב מאוד. אני מאוד מקווה שזה לא מה שהולך לקרות לקיאל, כי כאשר אתה רואה משחק של בני סכנין, אתה חייב שקיאל יהיה טוב. אתה לא יכול לקחת אותו כמו כל הילדים שמשחקים בהרכב היום.
אני גם לא רואה שחקנים שחוזרים מחול, אתה יודע, שעושים כאן, מה שנקרא, מחדשים את ימיהם כקדם. אתה יודע, באמת, בגיל צעיר יותר שהם עזבו או כל דבר אחר, אני אמת לא רואה את זה, אבל אם אתם מאושרים, אני לא...
אתה אומר שהעוד הערב תהיה אולי הודעה רשמית?
כן, אני כבר קיבלתי את התמונה של החולצה שלו שהדפיסו לו, וממה שאני מבין, הוא אמור בשעתיים הקרובות כבר להגיע לאצטדיון שם ולהצטלם.
לא, על הייתה לו, לא הייתה לו שום הצעה אחרת?
אני, שוב, מעבר לים כן היו לו הצעות, אני לא יודע אם זה מאמירויות, דיברו על הודו, דיברו על, על אוסטרליה, כל מיני דברים כאלה, אני פשוט חושב שבשלב הזה הוא לא רצה ללכת על איזשהו הרפתקה כזו, הוא כבר רוצה איזשהו...
למה סכנין זה לא הרפתקה?
לא, אבל זה המדינה שלו.
אז מה?
זה המדינה שלך, ויש לך חוזה לשלוש שנים, ובונים עליך.
אתה מדבר כאן חוזה לשלוש שנים, כאילו זה חוזה, אתה יודע, ב-NFL, או בפרמייר ליג.
לא חשוב, אבל הוא חוזר עם המון כסף מאנגליה, זה לא עכשיו.
אז זה כבר, אתה מרחיב את הקטע. אם הוא חוזר עם כסף מאנגליה, לא יודע, עם המון, אני מקווה בשבילו שכן.
לא כמו ברקוביץ', אבל הוא לא שר, המון כסף.
בסדר, אז גם אוסטרליה וכל חינדק אחר בעולם היה פה.
לא, אבל תגיד ליגאל, מה אמרת לי בחוץ? איך הוא לא הלך לשחק עם דיה סבא? איפה זה? זה אבו דאבי?
כנראה
שם משלמים המון.
כנראה
שם משלמים המון, אבל אני לא בטוח שכרגע הייתה איזושהי הצעה. אתם צריכים להבין, בירם קיאל הוא שחקן פנטסטי, שחקן אדיר, שעבר שנה...
כמה זמן הוא לא שיחק? בשנה וחצי האחרונות כמה משחקים הוא עשה?
בשנה וחצי היו לו שבעה משחקי ליגה וארבעה משחקי נבחרת.
ארבעה משחקי נבחרת, זה אומר שהוא לא שחק כדורגל.
זה אומר שבמשחק הראשון...
תשעה חודשים.
זה אומר שבמשחק הראשון של סכנין יש מצב למתיחה.
לא, אני אומר, תשעה חודשים הוא לא שיחק.
לא, לא, הוא ייקח לו חודש, אם
נעלים
אותו...
כמה? אחרי תשעה חודשים של פגרה ייקח לו חודש?
קודם כל בירם הוא מקצוען, ואני רואה את
אבל תקשיב, יש הבדל. יש הבדל בין אימונים שאתה עושה בבית, אוקיי? לבין להחזיר אותך לחושר משחק, כאשר לפני זה לא שיחקת תקופה ארוכה מאוד.
אבל
זה כמו לחזור מפרישה.
הוא יתאמן שבוע, אחרי זה חצי שנה שלא עושה כדורגל, והוא עושה כ-20 דקות נגד מכבי.
תקשיבו טוב שניכם, תקשיבו טוב שניכם. בחודש הבא יש את המשחק הדחוי, סכנין מכבי חיפה. זה הופעת הבכורה האולטימטיבית.
וואו, יש לי צמרמורת.
זו התופעת הבכורה האולטימטיבית. סכנין מכבי חיפה בדוחה עם בירם קיאל בהרכב.
בסדר.
מדהים.
טוב.
מדהים, יכול להיות משחק...
אחרי זה, אני רק לא רוצה לשמוע אחרי זה...
שמה?
שיזדרזו איתו, כן? שהוא יחטוף את
ה... אתה אמרתי לך שאם הוא יחזור מהר, הוא ימתח את השריר, מה, יש פה אפס בכלל?
לתוח שריר זה בסדר.
אתה מדבר לקרוא.
יכול להיות הרבה יותר גרוע. אתה מבין?
אבל הם פה לא מתעסקים איזה ילד מתלהב שיגידו בוא חבר'ה יאללה צריך לשצש לצחק. בירם קיאל מכיר את הגוף שלו, בירם קיאל יש לו איזה פרספונה, זה לא שחקן שעכשיו אפשר להכריח אותו לשחק. אם הוא לא מוכן, הוא צריך להגיד שאני לא מוכן, ואני בטוח שהוא יהיה והוא ישמור על עצמו, כי הוא כבר בגיל...
כן, אבל כל הג'מה תהיה עליו, יאללה, השקענו בך מיליונים.
תשמע.
תעלה כבר לדשא.
קופמן, אני רוצה להגיד לך... שאבו יונס ודוחי לא
פיירים. $18,000 בחודש נטו. לפי מה שאתה אומר, 180 לעונה, בסכנים משלמים שם לשישה שחקנים.
נכון, נכון.
תגיד, אתה אמיתי?
חוץ מאסלבנג. אבל איגל, אתה יודע למה
אני... אסלבנג יהיה לו הרבה כנסות על המשקל.
כן. אני רוצה להגיד לך, איגל, שכל הכבוד לאבו יונס ודוחי, ואני אגיד לך, נגעת בזה בתחילת הרעיון, ובאמת הליגה שלנו, חוץ ממכבי תל אביב ומכבי חיפה, כל אחת יכולה לי... ותשמע, הם עשו קבוצה שאם היא תתחבר, בהחלט השמות שעכשיו הזכרת הם, שמות שיכולים להגיע לפלייאוף.
כמה זמן עבר במכבי עד שהרכיבו את החלוץ הסרבי?
פשיץ'.
פשיץ', מה שהוא הגיע? חודשיים וחצי, לא?
מה פתאום, ממש לא. הוא הגיע ממש בסוף החלון העברות הקודם. לדעתי גג חודש כופו לא שיחה, גג. הוא הגיע עם הרננדס בערך באותו יום, לדעתי לקראת סוף ספטמבר, משהו כזה, אמצע ספטמבר.
נו, והוא עלה בסוף אוקטובר.
נו, זה חודש, הוא היה בחוץ.
כן, שבהתחלה אמרו שהוא לא מסוגל לגמור אימון, לא היה לו אוויר.
כן, אז אתה מבין, אז חודש לוקח, תשמע, לוקח להם זמן. אסלבנק מתאמן פעמיים ביום, הוא לא יתאמן פעמיים ביום.
אבל אסלבנק עכשיו קודם כל במרזה מורית. אתה מבין למה, הוא לא...
איך דוחי אמר לך שבוע שעבר, הוא צריך לרדת.
אני לא מבין למה, אתה יודע, אפשר
לעשות
שבסיוב הקודם באיזה, הוא היה טוויגי. זה המבנה שלו.
לא, דוחי עולה אצלכם ואומר שאני לא שמעתי, לפי מה שפרי אומר שהוא צריך לרדת.
כן.
איך הוא רדי? בכל סוף אימון מביאים בקלאות וכנף.
ברור.
לא, 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 הם מקפידים.
מה?
הם מקצוענים, אל תעשה לו את זה. אל תעשה לו את זה, עוד מה תגיד שתראה אותו שהוא אכל עם לפה עם שואר מדי.
אני אומר לך.
אם הוא דיאטה, אז הוא דיאטה, הוא לא נוגע בכנף.
הוא דיאטה, הוא דיאטה. לפני אימון ואחרי אימון הוא יושב על המחשי. עם לבנה ביחד.
רוני, יש להם אוכל מעולה, אבל השחקנים לא אוכלים את זה.
מה?
לא אוכלים להפות לי בקלאות.
מה הוא אוכל כל היום?
מה זה מה אוכל? שניצל ומקרונים. מה זה מה אוכל?
חבר'ה, אתם מדברים על שחקן.
הוא אוכל מים בחצה. מה הוא אוכל כל היום?
שניצל ומקרונים, זה מה שהם עושים.
בטח, בטח, בטח. הוא יושב ומתגן לעצמו שניצלים. ברור, נו. הוא הולך שהוא רואה שם את השוארמות, אומר לו, תן לי מנה עם הרבה ליה. עזוב אותך, נו.
אוי ואבוי.
הלו, זה המבנה של הבן אדם. ככה הוא היה פה גם בקריית שמונה.
תגיד לי, אבל מה זה המבנה של הבן אדם? בקריית שמונה הוא לא היה טוב, בבאר שבע הוא לא היה
אז
טוב.
אז אני לא אמרתי שהוא לא טוב. אני רק אמרתי שהוא לא בתור, הוא לא צריך דוגמנית להיות טוויקי.
תקשיב.
הוא לא דוגמנית אנורקטית.
התמונה האחרונה שצולמה, שהוא חתם בקבוצה, הוא היה שמן. זה לא כמו שהוא היה בבאר שבע.
הוא לא היה שמן. הוא לא היה שמן. הוא היה טיפה להווה.
הוא היה שמן.
הציעו אותו, פרימו, הציעו אותו למספר קבוצות בליגת העל, וכל אמרו, מה יש לגעת בו? הרבה זמן הוא לא שיחק, לא שיחק. אני אומר לך,
שהוא שמן הוא הרבה, שהוא שמן הוא הרבה אותו מרזים.
אמרו, בואו נעשינו טעות, שלא נתנו לו חודש להיכנס לעניינים ולא החתמנו אותו. זה מחיר מציאה, לשים שחקן כזה, במחיר שהוא חתם.
כמה שילמו לו?
בואו נראה.
15,000 דולר, זה מציאה.
15,000 דולר? 15,000 דולר, אתה רוצה שיוכל שניצלים, פרימו? עזוב אותך, די זה אוכל יש שם בסכנין?
די כבר, השחקנים מקצוענים אוכלים שניצל ופירה, רוני, תפסיק כבר, נו.
שחקן מקצועי אוכל חזה אוף ופירה.
בדיוק, חזה אוף.
חזה אוף. הוא אוכל את האוף, לא את החזה אוף. רק אוהב אותו מסתובב כזה בתנור. אתה מבין? די עם השטיות שלכם. טוב, איגי, מה אני אגיד לך? אם אתה אותי שכנעת, עכשיו בוא נקבש, תביא חתימה.
אני צריך להביא חתימה, ואני צריך להביא כמה הביא הספונסר, זה התפקיד שלי
הטוב. בכיף, על הכיפק, תודה.
הנה, כולם, איגל, כולם פה כותבים לי שניצל זה מטוגן, רק חזה אוף.
חזה אוף, עם טיפה ל... חזה, לא.
אני לא שיחקתי הרבה, אבל...
חזה אוף על הפלנצ'ה עם קצת פפריקה. חזה אוף. לפי מה שאתם דארים לי, הוא היה צריך לשקול כבר 48 קילו. משהו התחיל עם החזיקו במקרוני.
לא, הסומק, הסומק מתאים, נכון.
כן, עם הסלט חסה. סלט חסה בלי מלח, רק לימון. נכון? די, מה? מה שטויותים, הוא רואה את השואר מה הוא מת.
טוב.
תקשיב, אני אומר לך דבר אחד, איגי, אני חושב שמן, אני יודע מה זה.
קופמן, יש לי משחקאי...
לא משנה אם אני אשקול 40 קילו.
קופמן, יש לי משחקאי...
שאני רואה את השואר, מה אני רואה אותה?
קופמן, יש לי משחקאי תקור, הייתי בקשר עם קוקי, מה ביקשת ממני לפני
המצא? רגע, תכף.
כמה יצא נדל, לא?
תן להגיד, תן לשלוח את איגל לעבודה.
איגל איתנו.
איגל,
נדל הפסיד בשתי מערכות 6-7-6-7 לטים. הנה, קוקי.
די!
כן, כן, רצית לדעת. אנחנו נדבר על זה בשעה הבאה.
בוא נעשה, זה משהו...
זה הפתעה מרעישה?
כן, כן.
כאילו בכדורגל חדרה מנצחת את מכבי תל אביב?
כן, 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 כן. לא, תשמע, טימו יותר ורסטילי ממגרשים, אבל נדל, דחילק, עוד אחרי מה שהוא עשה לרוסי הזה. בסדר, לכו על זה.
לא תשלח.
איך תיקח? עכשיו, על הנבחרות שאני הולך לדבר איתך, אתה לא יכול להגיד לא רמאים, לא שקרנים ולא שמנים.
נכון.
כולם גדולים.
נכון.
יאללה, בוא נתחיל.
דרך אגב, אני לא פוסל אותו, אני אומר לך עוד פעם.
לא, אם הוא ירזה, הוא יהיה חלוץ טוב.
אתה מבין? הוא יהיה גם טוב, בליגה שלנו הוא טוב גם ככה. כן.
יאללה, בוא נתחיל. יש לנו בית מאוד מאוד מעניין של קרואטיה, פורטוגל, צרפת ושוודיה. רק נגיד למאזינים שרק במקרה של הפסד צרפתי וניצחון פורטוגלי, פורטוגל תסיים ראשונה. אז ככה, קרואטיה מארחת את פורטוגל, קרואטיה 3.40, תיקו 3.25, פורטוגל בחוץ 1.75. פורטוגל נהדרת.
איקס.
אני הולך על פורטוגל 2, ואז פורטוגל צריך להמתין לראות מה צרפת מארחת את שוודיה, מה היא עושה. אז פה היחסים הם הבדל גדול, צרפת 1.35, תיקו 3.75 רוני, שוודיה בחוץ 5.90.
אתה מכריח אותי ללכת לצפרדעים האלה. אתה מבין? טוב, נלך עם הפרוגס.
אני גם עם הצרפתים, צרפת ניצחון ביתי 1.35. קרב ענק על רשות הבית, שים לב רוני. ספרד מארחת את גרמניה. הגרמנים עם 9 נקודות מקום ראשון, ספרד 8. זאת אומרת, משחק אחרון בספרד, ניצחון ספרדי, הם מסיימים
ראשונים. לא, זה לא אחרון, יש עוד מחזור.
לא, לא, זה אחרון. אחרון. מחזור שישי היום. כמו ישראל, מחר מחזור שישי, כפי האומות. מחזור שישי ואחרון, ראיתי. יש להם 9 נקודות לגרמניה, ספרד שנייה עם 8 נקודות. שים לב ליחסים. ספרד בבית, 2.20. תיקו, 3.20, גרמניה, 2.45. מאוד צמוד, מי שרוצה ללכת על התיקו, זה 3.20, זה הכי הרבה.
מה, כסף על הרצפה, תיקו.
תיקו, גם אני, תיקו. ספרד, גרמניה, תיקו, 3.20. ונסיים במוקדמות מונדיאל, פה זה לא ליגת אומות, זה 10 נבחרות שמתמודדות על 18 משחקים על העלייה למונדיאל, ואנחנו מדברים
זה הטורניר הכי מפרך.
כן, מפרך. זה הטורניר הדרום אמריקאי הוא הכי מפרך. ואנחנו עם אורוגוואי נגד ברזיל. אחלה נבחרות, ראיתי את אורוגוואי נותנת בראש במשחק האחרון, אבל אורוגוואי למרות זאת בבית, מקבלת 3.70, תיקו 2.90, ברזיל 1.80, ואני הולך כאן על הפתעה, אורוגוואי עם סוארז, ועם סוארז לא, בטח עם סוארז עם קורונה, אז הוא לא יכול לשחק, אבל אם כן, הם מנצחים את המשחק, אני הולך על אורוגוואי בבית.
X.
X. אז אני הולך 3.70, רוני 2.90, עד כאן פינת הווינר.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ומשה פרימו. החידה היומית.
7:11 דקות, אנחנו שואלים אתכם היום בחידה היומית, מי הוא השחקן הישראלי הראשון שקיבל הצעה לשחק ב-NBA ובאיזו קבוצה? אם אתם יודעים, אתם נכנסים עכשיו לעמוד הפייסבוק של תוכנית הספורט ומצרפים שם מלא ומספר טלפון, והפרס הוא גיפט קארט בשווי 200 שקלים בתנת נוק-נוק COAL, חנות אונליין ייחודית למחירת מוצרי חשמל ומוצרים לבית, כל המוצרים במבצעים חסרי תקדים לכבוד הבלק פריידיי.
חזרנו. כדורסל עכשיו, אלעד חסין, מאמן הפועל חיפה בכדורסל. אהלן, ערב טוב.
אהלן, מה נשמע?
יופי של פתיחה, 3 משחקים, 3 ניצחונות. אתמול 106-91 על נס ציונה. היה שווה לחזור.
כן. כן, עשינו 3 ניצחונות יפים, אבל הליגה הזאת היא ליגה מאוד דינמית, ואנחנו צריכים להישאר צנועים, ולהמשיך לעבוד קשה. יש לנו משחק ביום חמישי, קבוצה מאוד מאוד חזקה, פועל אילת. אבל אני שמח שקראנו את העונה ככה, זה נותן תקוות להמשך, אבל צריך להמשיך לעבוד קשה.
מה זה תקוות להמשך? להגיע כאילו לבית העליון?
לא, תשמע,
אחרי הסיבוב.
תמיד אתה רוצה להתחיל ברגיל ימין, כי אחר כך אתה נכנס ללופ כזה, שאתה בודק, אולי עשית טעויות בהחתמות שחקנים, ומתחיל להיות סוג של חוסר אמון של השחקנים אחד עם השני. אני שמח שאיתנו זה נדבק יחסית בצורה טובה, אבל בכדורסל ובכלל בספורט אתה יכול לבנות, 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 ובשנייה הכל מתפרק לך. אז לכן צריך להמשיך להדביק את העסק ולהמשיך להשתפר, ואין לנו יותר מדי זמן, יום חמישי נשחק מאוד מאוד קשה.
בוא דבר תדע, ישראלים, כזרים, אתה יודע, יש 10 פה, עד שאני מתרגל לאחד, מתחלף לו ה... מתחלף את הגופייה על השחקן. בוא דברתי על הישראלים.
תשמע, אנחנו כשהתחלנו את הבנייה של הקבוצה, אז דיברנו על עוגן ישראלי. קודם כל החלטנו שאנחנו ממשיכים עם איגור נסטרנקו, שעזרנו לעלות ליגה, והשם הראשון שבאמת רצינו ורדפנו אחריו זה עמית שמחון. בנוסף לכך הבאנו את כפר המשור, את זיו בנצבי, יש את אופק אביטל, הקפטן שממשיך לנו משנה שעברה, ועוד חבר'ה צעירים, ככה שהקור של הקבוצה, הבסיס הישראלי, הוא בסיס טוב עם ניסיון בליגה, שחקנים שעשו דברים בליגה, חושב שהיה משחק טוב מאוד אתמול.
אני רואה שמחון עם 20 נקודות, 6 ריבאונדים,
כן.
נסטרנקו 10, כפר המשור, עוד שחקן עם ניסיון בליגה. 9 נקודות.
נכון. אז זה בעצם הייתה המטרה של הבנייה של הקבוצה, שהיינו תחליף שבימים שהזרים שלנו פחות טובים, או שאחד הישראלים לא טוב, אז תמיד יהיה סוג של גימוי. קרם יכול לשחק במקום עמית שמחון, יכול לשחק עם עמית שמחון, ולכן שמנו מהצורך העניין קארם עשה משחק דווקא יותר טוב נגד נעריה, עמית שמחון היה פחות טוב, ובמשחק נגד סיונה דווקא עמית היה טוב, אז זה שיש לנו כל פעם מישהו אחר, זה טוב וזה נותן לנו ביטחון.
אתה יודע, הליגה מלאה במאמנים זרים, למזלך יש לך עבודה בליגה הראשונה, כי הקבוצות הולכות לכיוון הזרים, אתם יחידי סגולה, אתה, קטש, כמה אתם מאמנים ישראלים בליגה?
לא, יש רק 5 מ-13. 5 זרים מ-13. עוד 3 שנים, זה יהיה 10 מ-12.
עם מי דיברנו שבוע שעבר שאמר שהוא לא רוצה להתייחס לזה, שלא לפגוע בהם, בזרים, שקבוצות מעדיפות זרים בישראל?
כן, אבל תשמע, בסך הכל זה לא אלעד השם בזה.
לא, חס וחליל, אנחנו רוצים ישראלים.
אבל זה לעניין של זמן פה, בוא נאמר, תוך 3 שנים, 2025, פותחים את הליגה 10 מאמנים זרים. מתוך 12 קבוצות.
אני קודם כל אני מרגיש בר מזל, אני שמח, אני בר מזל בכלל שאני מתעסק במשהו שאני מאוד מאוד אוהב, ואני משקיע כל כולי, זה לא מובן מאליו, אני מאוד מאוד אוהב כדורסל, ומאוד משקיע בתחום הזה, בעיניי זה מקצוע לכל דבר, ואני מתייחס לזה כאילו הייתי עובד עכשיו בהייטק, הייתי איזה מנכ״ל באיזשהו מקום, מבחינתי זה אפילו יותר. לנושא המאמנים הזרים, אין לי שום דבר נגד מאמן זרים. אני חושב שמאמן זרים יכולים לעזור ולשפר את הליגה. אבל אני חושב שכמו שיש בליגות אחרות קריטריונים וסטנדרטים של מאמנים זרים, ככה צריך להיות בארץ. אם אותם מאמנים הזרים
איזה עומדים... איזה סטנדרטים בדיוק יש למאמנים ישראלים שהלכו לאירופה?
בצרפת אתה חייב להיות מאמן נבחרת.
בצרפת, אבל אני אומר, מאמנים שלנו ימנו ביוון כמובן, המאמנים הבכירים מאוד ימנו ביוון, בצ'כיה, אוקיי, אני לא מאמן באוסטריה.
יש לנו עכשיו באוסטרליה.
בניו זילנד. כן, אבל לא היו שום סטנדרטים. בצרפת יש סטנדרטים. בגרמניה יש סטנדרטים.
חבר'ה, היה לנו NBA.
רגע, שנייה.
לא, אבל אין שום סטנדרטים.
לא, אבל רגע, רון, אני חושב, בוא ניקח את המאמנים ונדבר עליהם, בסדר? פיני גרשון, לא צריך להסביר מה הוא עשה בכדורסל. פיני קשר... שנים היה באירופה, לא צריך להסביר.
אבל לא היו סטנדרטים, לא היה קנה מידה שהם היו צריכים לעבור. מולי קצורין בגרמניה אימן, אתה יודע, בזכות היותו באמת, אתה אומר סטנדרט.
אבל הוא אומר, אבל הוא מתכוון שצביקה ופיני, בגלל שהיו ענקים, לקחו אותם ביוון.
אבל מה, תגיד לי, אבל אני אומר עוד פעם, מי שלקח אותם, לקח אותם על פרמטרים של מצוינות.
נכון.
כאן לוקחים,
זה בדיוק מה שאנחנו אומרים.
אבל כאן לוקחים אותם על פרמטר שאתה נותן לו 4,000 יורו.
נכון, המאמנים פה הם לא באו
4,000 יורו, 4,000 יורו זה אתה יודע מה, 18,000 שקל.
עוד פעם, אוקיי, אני לא וזהו. רוצה לקבוע באף אחד, אני מכבד את כל המאמנים, אבל יש הבדל בין יאניס פרופולוס, וגם הוא, עזוב שהוא חבר, אני לא רוצה...
בסדר, זה ברור לכולם.
אבל הוא מאמן יורוליג, זאת אומרת, זה שהוא בא לפה ומאמן...
אבל לא, אבל מכבי זה סטנדרטים אחרים.
אז זה מה שאני אומר, אז אני אומר עוד פעם, אם יבואו לפה מאמנים שימנו ביורוליג, שזה גם סוג של סטנדרט, או מאמנים שימנו נבחרות.
זה לא יקרה, אלעד, זה לא יקרה. הבעלים לא סופרים אתכם.
אין לי שיטה
על זה. אה?
אין לי שיטה על זה.
או ברדוביץ' מאמן גליל עליון, גלבוע גליל.
לא, יש, תקשיבו, ביוון, אתם יכולים להביא מאמן יווני היום, אני רציני לחלוטין, ב-4,000 יורו, אתה יודע, בוא נאמר, 5,000, 50,000 יורו לעונה. מאמן ישראלי, עכשיו, זה העלות שלו, תוסיף במיסים בזה מרמים, אוקיי? זה העלות שלו, מאמן ישראלי, לא ייקח את זה.
העיקר שאתה עובד, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו, אלעד, משהו מאוד מעניין.
אני רק אגיד עוד משהו. דבר נוסף, כל קבוצה יש לה את הבעלים שלה, ומצד שני, זכותם לעשות מה שהם חושבים לנכון, והעסק הפרטי שלהם.
נכון מאוד.
גם לא יהיו פה שחקנים ישראלים.
תקשיב, אלעד.
כי כל שחקן שמחזיק מעצמו, ילך לאירופה. מה, הוא יהיה פה עבד?
אני חושב שזה לא בא בביקורת, כן, אני לא רוצה ש...
לא, שום ביקורת. אני יכול להגיד לך מהכדורגל, כל עוד ביץ' גולדר, הבעלים של מכבי תל אביב, לא ידרוך מאמן ישראלי במכבי תל אביב, לא יעזור. זה לא שהוא חושב שהמאמן הישראלי הוא פחות טוב, יש לו סטנדרט של אירופה. אני רוצה לשאול אותך על משהו, אתה יודע, בשבת, בכדורגל, יש דרבי חיפאי. עכשיו, יש שנאה תאומית, שנאה ספורטיבית, כמובן, בין מכבי חיפה להפועל חיפה. יש משהו בכדורסל? יש את היריבות? אתם רוצים להיות לפני מכבי חיפה? איך זה עובד בכדורסל?
שמע, בגלל שהפועל חיפה שנים לא הייתה על המפה של הכדורסל, אז אולי היריבות היא לא אותה יריבות, אבל יש את כשיגיע הדרבי, אז ירגישו את זה מי שנמצא בחיפה או מי שנמצא בכדורסל. אבל הדרבי עוד רחוק, יש לנו עוד קרבות רחוב לפני.
זה הבאסה, אלעד, שלא לא נראה את המגרש שלכם מלא בירוק ואדום. זה, אין, דרבי פרימו, זה משמעותי. פרימו,
תמציא לנו כבר תרופה לקורונה, בחייה.
הנה, פרימו. עכשיו מדברים על התרופה, רוני, יש כבר שתי חברות שיביאו לנו, לא?
איזה טיפ אתה נותן למודל?
אין, בוא נה, הכל יהיה בסדר. זה תעד שיהיו חוסנים, זה מהרגע הזריקה הראשונה, אחרי זה עוד חודש זריקה שנייה. למרות שביבי אמר שאסור לדבר על זה. אל תדאג, אנחנו לא בין הראשונים שמחוסנים, הספורטאים בטח לא.
אני רק...
שימון, נדאג למכבי תל אביב בין הראשונים.
בסדר, מכבי באמת, אתה יודע, משחקת בחוץ, אני מניח גם ירושלים.
בטח, הם יוצאים לחוץ לארץ ומגיע להם. מה רצית אלעד?
בהקשר הזה אני רוצה להגיד שבאמת יש לנו את המזל, שיש לנו את האפשרות לאמן עם הסיטואציה הנוכחית, יש הרבה ליגות שנעצרות, או הרבה, למשל, המחלקות הנוער כרגע מנוטרלות, אז אתה יודע, לפעמים צריך גם להגיד תודה על מה שיש, ובאמת זה שאנחנו יכולים לאמן ולעבוד, אז זה גם...
כן. אלעד, המון תודה.
תמשיכו להצליח.
ביי ביי.
תצליח. אנחנו מתקדמים, טניס עכשיו. לירון קוקי בחר, אהלן, ערב טוב, ערוץ הספורט.
אהלן, ערב טוב, חברים.
בוא דבר איתנו באמת על מה שקרה בין... במאסטרס...
נדל.
עם נדל ודומיניק טים. נדל הפסיד 6-7-6-7.
כן, משחק, משחק צמוד מאוד בין שני השחקנים הללו, ובאמת אני חושב שדומיניק טים אחרי האכזבה הגדולה שלו, אתם יודעים, הוא זכה ב-US Open ואז הגיע לרולאן גארוס, ובאורלנד גארוס הכזב מאוד, וכולם קיבלו שהוא ישחזר את הגמר שהיה לנו לפני כמה שנים, סליחה, לפני שנתיים מול נדל, אבל זה לא קרה. ובאמת אני חושב שהוא באמת הגיע מאוד מפוקס לטורניר הזה, לטורניר סוף השנה, הוא עבד קשה כדי להגיע אליו, הוא זכה בתואר גרנד סלאם ב-US Open, ובמשחק היום עצמו באמת היה הבדל של נקודה לפה, נקודה לשם.
זה נחשבת סנסציה?
זה לא סנסציה פרימו, אבל זה באמת עוד חותמת לשנה המצוינת של דומיניק טים, שנה ש... הוא התבגר מאוד, והוא הוכיח שהוא בשל לזכות בתור גרנד סלאם אחרי שהוא...
אבל ציפית מנדל, ציפית מנדל לתפוס ביטחון אחרי הניצחון על רובלס. ג'וקוביץ'. לא, בסיוב הראשון במאסטרס, ובאמת, אתה יודע, ללכת עד הסוף. אני כבר לא יודע...
כן, אבל עדיין צריך לזכור שברמות האלה, נגד רובלס באמת ראית את הפערים, אבל ברמה של השלישייה הזאת, ג'וקוביץ', נדל ודומיניק טים, הפערים הם ממש... לא משמעותיים, אלא אם כן המשחק הוא על חמר.
כן, אבל הוא נתן משחק ענק.
המגרש באולם, המגרש הזה בלונדון הוא באולם, והוא הרבה יותר מהיר, אז האיכויות של, אתה יודע, האיכויות מצטמצמות פרימו, ולכן היתרון של נדל נמחק על המשחק הזה.
קוקי, אני חייב לומר לך שראיתי את המשחק נגד ג'וקוביץ' שהוא ניצח אותו בגמר, זה היה משחק ברמה גבוהה מאוד מאוד של נדל, ואז אחד שנחשב לפחות מג'וקוביץ' מנצח אותו, זאת אומרת, בטניס יש דברים שהם לא ברורים.
מה לא ברור?
קוקי איתנו?
הוא נפל?
כן.
הוא נפל לנו?
הוא בבונקר.
כן, לא... תשמע, הוא ביד מבוצר. הנה זה בא, אבל מה לא ברור לך, פרימו, אני אנסה לנו בינתיים.
אם, תשמע, זה נדל ג'וקוביץ' שאת ראית את המשחק, זה היה ברמה הכי גבוהה בגמר.
נו.
ואז עובר...
חד צדדי אבל.
חד צדדי,
הנה הוא חזר.
עוברת תקופה קצרה, והוא מפסיד ל...
אבל זה משטח אחר.
הפערים של נדל הרבה יותר גדולים, מאשר במשטח כזה, ששם האיכויות של דומיניק טים באות לידי ביטוי, הוא הרבה יותר אגרסיבי, ואני חושב שזה מה שהוא עשה היום לנדל, הוא ניצל את המהירות של המשטח כדי לנצח את המשחק הזה. אבל בסופו של דבר, גם נדל וגם דומיניק טים, אני מעריך שיעלו מהבית הזה, כרגע דומיניק טים עם שני ניצחונות, נדל עם ניצחון אחד, אני חושב שכבר, אני חושב שמהבית הזה, השניים הללו
פבוריטים לעבוד. קוקי, לך לעבוד, המון תודה.
תודה לכם, חברים, ביי.
הטור של דני.
ועכשיו, הטור של דבורים.
מחר תארך נבחרת הכדורגל של ישראל את סקוטלנד בליגת האומות, ואל תופתעו אם ישראל תזכה במשחק. אל תופתעו משום שסקוטלנד מצויה לאחר סיוע של מאמץ שבו הצליחה לנצח את נבחרת סרביה ולהבטיח את מקומה בטורניר הגמר של אליפות אירופה. טבעי שלאחר הסי כמעט תמיד ישנה ירידה מסוימת. אני בוודאי מודע לכך שהסקוטים יודעים שניצחון על ישראל יבטיח להם את המקום הראשון בבית מבלי שיהיו תלויים בתוצאת משחקה של צ'כיה מול סלובקיה. ובכל זאת, סקוטלנד עם כל הכבוד אינה נבחרת גדולה. היא לוחמת ואולם רחוקה מאוד מימיה הגדולים. עלייתה לאליפות אירופה התאפשרה משום שיריבותיה האחרונות היו נבחרות אפורות. אחת מהן היא ישראל שכהרגלה ברגע האמת לא עמדה בלחץ. ראיתי את נבחרת סקוטלנד במשחקים אחדים. באף אחד מהם היא לא הפגינה כדורגל איכותי. הוא כאמור לוחמני ומתברר שבזכותו גם ניתן להגיע לאליפות אירופה. בשני משחקיה הגורליים היא ניצחה רק בביתות הכרעה מ-11 מטרים. ספק בעיניי אם מועדי הכדורגל בישראל יכולים לנקוב בשמם של 6 או 5 משחקני הנבחרת הסקוטית. לעומת זאת, לדעתי אם יזכרו בנקלת קני דלגליש, את פיטר לורימר ואת גראם סונס הוותיקים יותר. הם בוודאי גם יזכרו הוותיקים שלנו שחקני העבר שהיו לנבחרת סקוטלנד, דוגמת דב מקיי ודניס לאו. מחר כאשר ישראל תארח את סקוטלנד בנתניה, אני חושב שסיכויי נבחרתנו לנצח טובים למדי. אם אכן זה יקרה, נמשיך להצטער על ההזדמנות התיאורטית שהייתה לנו להגיע לאליפות אירופה.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
חזרנו. שלומי ברזל, ראש פרימוס, גוף את המשחקים שלך.
לא, קיבלתי ראש, ציום מערך, של הנכד.
ראש מערך ההסברה וההסתרה בהתאחדות לכדורגל. אהלן, ערב טוב. אהלן,
ערב מצוין.
איך היה הטיול באמת לנורווגיה ולצ'כיה?
אני אגיד לו, קל תרד עליי, היה תענוג.
ליטפת איזה חורפה, מינק, מינק.
הצלתי איזה שניים, כן.
יפה, צריך להציל אותם. טוב, הייתה, חזרנו אחרי 0-1 בצ'כיה, ראש בית כבר לא נהיה, מחר נגד סקוטלנד, בתקווה לו להיות אחרון בבית. מה אמר וילי רוטנשטיינר באירוע שארגנת לו?
לא, אמר שאתה יודע, סיפר את הדברים כהווייתם, שבסופו של דבר, בבית הזה היה ברור שאנחנו נבחרת הפחות חזקה, כל מדד קיים אפשרי בכדורגל, איפה הם משחקים, איפה אנחנו משחקים, שווי, שחקנים, כל פרמטר יראה את הדברים האלה, וסופו של דבר בעולם הספורט, הדברים האלה תמיד...
אבל ראינו את המשחקים, סלובקיה וסקוטלנד זה לא ספרד.
תן לו רגע לי מהמשפט.
א', אני מסכים איתך שהם לא ספרד, ואני מניח שאם צ'כת ראינו את ספרד, אז זה תראה כמו שישראל נראית נגד צ'כיה, אוקיי? אבל אני אומר עוד פעם, אתה יודע, זה מין סיפור של עלייה וקוצפה. זאת אומרת, אם היינו מפסידים 4-0, זה היה נראה טבעי. כשאנחנו מפסידים 1-0, ואנחנו קרובים אפילו לשוויון...
חצי נס.
לא, אני אומר, תחושת ההחמצה גורמת לך לחשוב ש... תשמע, זה בידיים שלנו ואפשר לפרק אותם, אבל אי אפשר לפרק אותם, קשה מאוד לפרק אותם.
אבל אף אחד לא אומר לפרק, שלומי, אתה יודע, אני מאוד מחזיק מהדעה שלך, ואני מאוד לא אוהב לדבר איתך, אבל אני אומר, הגיע הזמן, אנחנו ב-2020, מדברים על 50 שנה...
אתה רוצה עוד כדורגל תוק פני.
לא, לא, אני אומר, רק תן לי שנייה, שלומי, אני אומר, באמת, ברגע שאנחנו מקבלים את צ'כיה, סלובקיה וסקוטלנד, היום דיברתי מאמן נבחרת לשעבר עם אלישע לוי, אלישע אומר לי, פרימו, הם לא טובים יותר מישראל. זאת אומרת, באמת, שלומי, לא קיבלנו פה משהו...
אני מת על אלישע, הם טובים יותר מישראל, אני מבטיח לך שהם טובים יותר מישראל, ואני מבטיח לך שאם תעשה 10 משחקים נבחרת ישראל, ואין כל אחת מהנבחרות האלה, ידנו לא תהיה על העליונה, אנחנו ננצח משחק אחד, נעשה כמה בתיקו, הגיונית, זה לא אמור להיות מצב שאנחנו נתחיל יותר משחקים מהם. אני אומר לך עוד פעם, זה נורא פשוט פרימו. את יודע, מחר מגיעה לכאן סקוטלנד. אוקיי, אנחנו גררנו את סקוטלנד ל-120 דקות, הפסדנו בפנדלים. אותה סקוטלנד, כשאני אגיד את המשחק שלה נגד סרביה, היא רצחה את סרביה. אוקיי, סרביה שאנחנו 40 שנה...
סקוטלנד הייתה הרבה יותר טובה מסרביה בסרביה.
נכון, נכון, אז ראינו את אותו משחק והבנו אותו פחות או יותר אותו דבר. אוקיי, ואני אומר עוד פעם, הנבחרת הזאת מגיעה לפה מחר עם 8 שחקני פרמייר ליג, וכש8 שחקני פרמייר ליג לוחצים אותך ומטפלים עליך, כמו שנטפלו על הסרבים, אז פרימו, תאמין לי, אם אתה מחפש הסבר למה אנחנו סופגים בדרך כלל ראשונים, כי בדרך כלל הנבחרות האלה פותחות כשהן לוחצות אותך,
אז המאמן צריך להיות מוכן לזה, שלומי.
אבל אתה יכול, תראה, להיות מוכן זה אומר שאתה בא ואתה מתבנקר.
להיות מוכן זה תיאוריה. בפרקטיקה, בקטע מעשי, אנחנו לא עומדים מול הלחץ הזה, דחילק. לא עומדים את זה. ראיתי, אני אין לי מושג במשחק, אבל אני ראיתי את זה.
זה פעם אחר פעם, ולא רק שזה פעם אחר פעם, גם בדקות הראשונות אנחנו חוטפים. פעם אחר פעם.
כי בגלל אהבה לאירופה אנחנו נותנים פור.
לא, אני אומר, זה נבחרות שבדרך כלל, תקים, בדרך כלל אחרי 30 דקות, הן טיפה מורידות את הרגל מהגז, ואז אתה נכנס למשחק, ולפעמים, אגב, לפעמים, למרות שהן נבחרות יותר טובות ממך, הן לא מצליחות להפוך מומנטום. אוקיי, בחצי השני, אני חושב שלא היה ספק שנבחרת ישראל הייתה יותר טובה מצ'כיה, אוקיי, והגיעה ליותר הזדמנויות מצ'כיה. אבל אני אומר אותם, כדי שיקרה מחר, אני לא רוצה להגיד נט.
אתה אומר יותר, יותר הזדמנויות, בוא נציין רק שבאתנו פעמיים למסגרת.
נכון, נכון.
זה לא בדיוק הזדמנויות.
לא, אני אומר עוד, אתה יודע, הפספוס פה של ערן, ועוד איזה קרוס אחד טוב שאם היה נכנס, אז אתה אולי שם רגל ומחליט, תראה, מהגול שלהם לא איזה מהלך. אוקיי, גם חצי טעות שלנו, חצי מהלך
שלהם. כל הגולים שלנו מהאמצע, אבל אני רוצה לשאול אותך. אני רוצה לשאול אותך, אמרתי לקופמן גם בתחילת התוכנית, שתמיד אצלנו הישראלים זוכרים את הסוף. ואז אם מחר פתאום ניתן הצגה נגד סקוטלנד וננצח, אז יבואו אנשים, יכול להיות גם אתה, אני שומע את הדברים שלך שאני לא חושב שנכשלנו, ויגידו, רגע, בעצם רוטנשטיינר לא נכשל.
תראה, לא הסתרנו אף פעם את המטרה, פרימו, המטרה הייתה להישאר בדרג B, זאת הייתה מטרה לא פסופה, אבל הטבנו אותה, בסדר? ואם מחר אנחנו נרד בדרג C, אז אני לא אספר לך שום סיפור, זולת זה שלא עמדנו במטרה.
לא, אתה מכין לי, שלומי, אני הרי מכיר אותך 25 שנה. לא, אתה מכין לי פה.
הוא לא תירץ.
שלומי, אתה מכין לי פה עוד סיבוב של רוטנשטיינר, אני מריץ.
לא, אני לא מתעסק בזה בכלל. שאלת אותי כל כך הרבה פעמים, אמרתי לך כל כך הרבה פעמים את התשובה, האחיד שנשאל על זה יותר פעמים זה וויל רוטנשטיינר. אני אומר עוד פעם, אמור שדברו אחרי זה. אבל אני אומר עוד פעם, מטרה הייתה להישאר בדרג בי. בוא נסתכל על זה גם עם כל הכבוד.
יש מצב מחר אחרי המשחק הוא אומר, די, מציתי פסיק, תודה נקודה, עזבו אותי?
אני אומר לך שהוא שומר את הקלפים כרוח הזה. אני לא יכול להגיד לך שהוא אמר לי משהו אחר. אני חושב שהוא מכבד את ההסכם שיש לו עם אורן, שאחרי שיגמרו המשחקים, אני לא יודע...
אבל למה לחכות למה שווילי?
מחר זה נגמר.
לא, סליחה, זה לא שאתם יושבים ומחכים למה שווילי.
בדיוק. יש סייל ההתאחדות.
יש יותר מסייל ההתאחדות לכדורגל, ואני חושב שכאשר רצו לתת לווילי, ונראה לי הדבר הנכון, להתמקד אך ורק במשחקים, יגברו המשחקים, ישבו, הוא יבוא, הוא ינתח, הוא יסביר, יגידו לו מה חושבים, הוא יאמר מה הוא היה רוצה שיהיה,
ביירו, מוצאים את עמק כשווה. אבל אם, שלומי, אבל אם נגיד, בוא נאמר, סבירות שגם היא קיימת שנפסיד לסקוטלנד.
כן, קיימת. אבל אם צריכה תנצח את סלובקיה, אנחנו עדיין נשאר.
מה זה?
לא ישארו טרואית, אבל נשאר.
נשאר מקום שלישי.
אם צריכה
מנצחת,
אנחנו מקום שלישי.
שלישי.
רגע, אבל אם הסלובקים, אני רק חושב בכל.
אתה אומר אם סלובקיה מנצחת את צ'כיה ואנחנו מפסידים, אנחנו מקום ארבע.
אני אסביר לך את זה רגע, שנייה, אני רק אסביר לך דבר אחד. תראה, יש שתי נבחרות בבית שיכולות לסיים במקום הראשון, סקוטלנד היא היחידה שתלויה בעצמה. עכשיו, שתי הנבחרות האלה, גם סקוטלנד וגם צ'כיה, יש להם סיבה טובה מאוד להתאבד על המקום הראשון הזה בבית, כי בסופו של דבר מליגת האומות, כמו שהסקוטים עשו יורו, יש שני כרטיסים למוקדמות, לא, אבל עשו בסוף יורו מליגת האומות, אוקיי? קודם חצי גמר ואחרי זה גמר. כי שני כרטיסים מליגת האומות יובילו למונדיאל 2022, שמבחינת הזירה האירופית הוא טבח, כי יש רק שלושה, אם אני זוכר נכון, 13 כרטיסים.
נכון.
זה כל מה שיש. רק הראשונה עולה. עכשיו, סקוטלנד רוצה לעלות בהגרלה לדרג A, גם בהגרלה.
אז יש לנו, יש לנו עוד שני משחקים לרמות, אתה אומר.
עוד הפעם לרמות.
שלומי.
אחד,
מחר עם סקוטלנד.
רק אחד, נגמר, מחר ונגמר.
הבנתי, אז זה מה שאני אומר, מחר זה נגמר.
כן.
ואז אני שואל, אם אנחנו, אתה יודע, מפסידים לסקוטים, והסלובקים מפסידים נגיד יותר בשער אחד, והסלובקים עושים טקו?
לא מספיק להם, כי ביחס הפנים בינינו לבינם היה טקו נגדם.
וניצחנו 3-2.
אז אם אנחנו נקבל דריטל מהסקוטים, זה מספיק להם.
נקבל לא דריטל, פירטל, או משהו, נקבל לא יודע מה, אחרי דריטל אצלכם והסלובקים שלכם, אבל היחס הפנימי בין סלובקיה, במקרה של שוויון נקודות, היחס הפנימי בינינו לבינם.
לא קובע הפרש שערים? לא קובע הפרש שערים?
לא, קודם הפנימי.
שלומי, אני חייב לשאול אותך לסיום עוד דבר אחד קטן. עכשיו אחרי עבר זמן, מה שנייה, עבר הרבה זמן, וזה בתחושות. רוטנשטיינר לא עשה קטע מסריח להרצוג?
די, כבר.
לא.
אתה לזה לא עכשיו.
ממש.
יש לנו כל כך הרבה זמן לקלף את אורו בלי הרדמה. יש לנו זמן, פרימו. מה נעשה מאחרי מחר?
תודה, שלומי.
שלומי, תודה.
ביי.
עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב. בוא נדבר על הבית הדרום אמריקאי, הבית המפרך ביותר לעלייה למונדיאל עם 18 משחקים. יש לנו החל מ-11 אקוואדור, קולומביה, ונצואלה, צ'ילה, פרגוואי, בוליביה, מה עוד? פרו ארגנטינה.
אורוגוואי ברזיל.
אורוגוואי ברזיל, זה משחק גדול, השאלה אם סוארס משחק.
אנחנו הלכנו פה על איקס למשל, באורוגוואי ברזיל.
הגיוני, ברזיל אומנם לא איבדה עוד נקודות, הוא המשחק הכי קשה שלו בינתיים, בלי נאמר, היא לא שכנעה נגד ונצואלה לפני שלושה ימים, ארבעה ימים. אורוגוואי נראה טוב, אבל סוארס כידוע בבידוד, אז קוואני חזק, והגנה של אורוגוואי חזקה, אבל בוא נגיד שטקו זה אימור הגיוני. בסופו של דבר, ארגנטינה שאיבדה נקודות ראשונות ותרחת בפירו, זה גם לא משחק קל, אבל
פירו זה בגובה, נכון? אני זוכר נכון?
לא ממש, זה לא בוליביה.
זה לא בוליביה.
זה בסדר, זה גובה הגיוני, אבל בסופו של דבר, אמרת בצדק, מפרך 18 מחזורים וכולי, בסופו של דבר, אפשר להגיד כבר עכשיו, אחרי שלושה מחזורים, שברזיל תעלה, שארגנטינה תעלה, וגם שאירוגוואי כנראה תעלה, זאת אומרת, המאבק הוא בסופו של דבר על המקום וחצי,
על הרביעי ועל הפלייאוף.
על הרביעי ועל החמישי.
מי משחקים בחמישי? מי מקבלים את איזה אזור הם מקבלים מהמקום החמישי לפלייאוף?
אני חושב ש... אני לא זוכר, אני חושב שזה עוד לא הוחלט, אבל זה או...
כי היה לנו אורוגוואי ירדן לפני כמה שנים.
כן, לפני 8 שנים היה אורוגוואי ירדן, הייתי במשחק ברבת עמון. אני לא זוכר האמת, אני חושב שעוד לא הוחלט, אבל בסופו של דבר זה מאבק כזה בין צ'ילה וקולומביה ופרגוואי אל מקום רביעי, מי ילך אוטומטית ומי ילך...
אני רוצה להגיד לך שקולומביה מעמידה הרכב שחקנים...
קולומביה מעמידה הרכב שחקנים פנטסטי,
והפסידה 3-0 בבית. איך אתה מסביר את זה?
קודם כל, גם ירימינה ודוד סנצ'ז וכל מיני בלמים קולומביאנים שהגיעו לאירופה וחשבו שהם יהיו הדבר הבא, לא כל כך מוכיחים את עצמם, זאת אומרת, יש לקולומביה שחקנים התקפיים מצוינים, בהגנה היא פחות טובה, חוץ מזה שאורוגוואי נבחרת מעולה. אורוגוואי פשוט נבחרת מצוינת, אתה רואה גם את הצעירים, עזוב עכשיו את קוואני וסוארז, גודין וכאלה, אתה רואה את הצעירים כמו בנטקור, כמו ולוורדה מפדה ולוורדה מריאל מדריד וכולי, אורוגוואי ממשיכים להוציא שחקנים, יוצאים מן הכלל כל הזמן.
עוזי, בוא נעבור לבית האירופאי, אתה יכול לסדר לי היום 3-3 בספרד? זה באמת שתי הנבחרות הכי גדולות של אירופה.
קודם כל, זה ליגת האומות. אז דבר שני, 3-3 לא מספיק לספרד. ספרד צריכה ניצחון בשביל לגמור ראשונה ולעלות לה...
התכוונתי, אני רוצה משחק רב שערים, אתה יודע.
יש מצב. תשמע, גרמניה, שבליגת האומות הקודמת בעצם... כאילו הייתה אמורה לרדת ליגה, ואז שינו את הפורמט, והגדילו מ-12-16 גם כדי שגרמניה תישאר, וגם כדי שיותר גדולות יצחקו אחת נגד השנייה. היא כאילו היא לא הצליחה עד לחודש האחרון, ופתאום היא מראה גם בליגת האומות, למרות שהיא משחקת בהרכב שני וחצי, שהיא בסדר. בספרד, תשמע, במשחק קודם, הספרדים שיחקו עם רמוס ובוסקט, כמובן שניים מאוד מאוד ותיקים ומנוסים, אבל בשוויץ, כל 9 השחקנים האחרים, לא היה להם יותר, ביחד לא היה להם יותר מ-60 הופעות.
כי הוא נתן, הוא נתן להם לשחקנים שאמורים לפתוח היום בהרכב לנוח.
קודם כל...
לואיס אנריקה.
כן, כן, אבל ליגת האומות משמשת ודי בצדק. אתה רואה שחקנים שלא יפתחו במשחק רציני של הנבחרת, הוא משפשף אותם, גם נבחרות גדולות אחרות עושות את זה, זה בסדר, אבל מצד שני, זה בדיוק כמו קביעת אוטו, זה מראה לך מה המפעל הזה שווה, וגם, אתה יודע, אז גרמניה או ספרד תעלה לחצי, וצרפת כבר עלתה לחצי, ויהיה לך, שוב, כמו כן. שפורטוגל לקחו לפני שנה ומשהו, זה מפעל שאני הייתי מבטל אותו.
על הכיפק, עוזי, אולי יום אחד זה גם יקרה.
הם רק מוסיפים מפעלים.
בדיוק, צודק פרימו, בינתיים רק מוסיפים מפעלים.
נשתמע המון המון
תודה.
ביי.
אנחנו עכשיו עם דיווחים עם יניב מורוזובסקי ופרסומות, ואחרי זה אנחנו באים בשטף קצף.
הציוץ היומי.
אני עד עכשיו מתקשה להכיל את מה שראיתי אתמול בתוכנית המקור ברשת 13. המסקנה שלי, לא הייתי לוקח ברצינות את כל מה שיוצא מהפה לעד המדינה ניר חפץ.
הערב זה חלק ב' במופע של הטרפת הנפוצה בבלפור, במקור. חובת צפייה, אם אתם רואים ספורט, תקליטו. אוקיי, אבל חייבים לצפות. בוא נע, מה שהולך שם, כן, הקוקי הזה פרייר. רימו, עזוב אותך עכשיו מקטע, אם זה נכון או לא נכון, זה לא מעניין אותי. בתור שואו, בוא נע, תשמע, הולכת שם הפסיכוזה, העסק הזה שם, לא רק הנתניהוז, גם אלה שעובדים בשבילם. גם ההוא, איך קוראים לו, מילצ'ן, אתה יודע, שמה, כל אחד...
אני חשבתי...
אני מישהו התחפש לג'יימס בונד, אבל דחילה,
אני אומר לך, אני פעם שאמרו, היו אומרים...
אני אקנה אותך, אני
כן,
זה, אני
תשמע,
פה.
כן, תשמע, תשמע, פעם שהיו אומרים מילצ'ן, הייתי חושב, בן אדם רציני וזה... אני שומע אתמול, כמו אתמול במקור, את השיחה שלו עם ניר חפת. בוא נע, זה בבית קפה בשוק הקרמל בפרלמנט לא מדברים ככה, קופמן. עזוב, נו, זה אנשים...
למה? כי זה אנשים בחליפה, זה נשמע יותר טוב.
חליפה ועם מיליונים של דולרים, אז זה תמיד נשמע שונה מבן אדם פשוט.
בוא נמוכרים וקונים אותנו בשעה 65 אלף פעם, זה לא להאמין. וכמה מאחרים עובדים סביב ראש הממשלה?
אתה יודע ממי התרשמתי?
מילצ'ן, איך קוראים לו?
אבל לא, ממי התרשמתי בשיחה במקור?
כמה מאחרים?
תגיד לי מי זה ישב אחרי זה עם...
יוסי לוי. יוסי לוי היה... יוסי לוי היה חפץ של נתניהו לפני.
בדיוק, לפני. מאוד התרשמתי מהאיש.
יוסי היה עיתונאי במעריב, הרבה שנים.
אבל עכשיו תשמע מה אני רואה. אני רואה את ניר חפץ, זאת אומרת, מה זה רואה? שומע את חפץ ואני שומע את יוסי לוי. ואני אומר, בוא נשמע, שמיים וארץ. שמיים וארץ. ביבי נתניהו לא הצליח בכל ה...
אחד עבריין שחתם הסכמת מדינה, ואחד לא. זה עושה את כל ההבדל, מה לעשות? את מדינה זה הדבר הכי מזעזע שיש.